אנשים עם משה גבאי. צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יומן החדשות של יום חמישי, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. יש לנו עימות חדש עם טורקיה. ננסה להבין מה המשמעות וכמה היום הזה מוחשי. הפריימרי זה בליכוד הסתיימו, תוצאות מעניינות, יש שרים וחברי כנסת שנפלטו החוצה. יש את הגרעין החזק בראשות אלי כהן שנשאר. מנגד, אופר וינטר עתיד להודיע על עוד מפלגה ימנית. ננסה להבין מנגד מי. אז כאמור, בשעתיים הקרובות נעסוק במצב הביטחוני, הפוליטי, בשעה השנייה המקומית, נושאים מהאזור שלנו. מפיקות אותנו מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, על המכשירים משה הסתחרוב. יומן 90 של יום חמישי מתחילים. אז כמו שאמרתי, פחות משלושה חודשים לבחירות, השוק הפוליטי סוער ורוגש. ננסה לעשות סדר או לפזר את הערפל או לעשות עוד ערפל באמצעות היועץ האסטרטגי משה דביט. צהריים טובים לך.
צהריים טובים, משה.
פריימריז בליכוד, ראש הממשלה בסופו של דבר מרוצה ממה שיצא?
אז מרוצה זה אנדרסטייטמנט, מרוצה מאוד, הוא יצא שידוע לעליונה, ובכלל אין עוררים לגבי זה. נתניהו ייצב את הרשימה בדמותו, מישהו רצה שהם יהיו מחוץ לרשימה, הם מחוץ לרשימה, וחלקם הוא דחק.
היה מי שאמר לי, משה, ש... לו היה עושה ועדה מסדרת, זה כמעט היה התוצאה.
חד משמעית, הוא עשה ועדה מסדרת. הוא אכל את העוגה והשאיר אותה שלמה. הוא גם תפר את הרשימה כמו שהוא רצה, ומה שנשאר זה בעצם להריב על השאריות. זה מה שהיה פה. תראה, מבחינתו, זה הישג אדיר הרשימה הזאת. אין צל צילו של ספק. שמע, החיסול הממוקד שהוא עשה לניר ברקת, שמע, זה לא היה חסר כמעט שניר ברקת לא יהיה בכנסת הבאה בכלל, כן? כמה קולות פחות. וגם כרגע, צריך לציין, לפי הסקרים, הוא לא בטוח בפנים. יש סגר שהוא בפנים, יש סגר שהוא לא בפנים.
כן, זה...
ניר ברקת, שטען לכתר להיות היורש של נתניהו, חטף... בהחלט, בוא נאמר, סנוקרת מאוד גדולה, והם בכלל עוררים על מה שקרה לו.
אין ספק שעל התרגיל הזה ילמדו בבתי ספר למדע המדינה ולפוליטיקה בכל העולם, כי זה היה חיסול יפה, קר, בלי התלעמוד.
אתה יודע מה, בוא נהנה מזה עוד שנייה, להוציא את זה שבוע לפני... עם, כדי להסביר שבעצם אין מילה אחרת, הוא ניסה לעשות, פוטש על, על המנהיג, שזה אסור לעשות בליכוד, הוא ניסה כאילו לבגוד בו ולהפיל אותו ולהדיח אותו. אתה יודע, ארבעה ימים לפני בחירות, אתה יודע, אין תזמון, אני חושב אתה יודע, אם אתה נתאר זירת אגרוף, ניר ברקת ניסה לזוז ימינה, ניסה לזוז שמאלה, אבל הוא חטף את הסנוקרת בפנים, וכל טיעון שלו שהוא רצה גם להגיד שכביכול התקשורת, זה היה ברור שזה בית מדרשו של ראש הממשלה נתניהו. נתניהו לא טרח לשנייה אחת להכחיש אותו, השאיר אותו מדמם בזירה, וראינו איפה הוא סיים.
מעניין, מעניין מאוד, אבל למעשה, אם אני מסתכל על הרשימה, חוץ מביטן וגוטליב, הכל בסדר.
כן, שגם הם, אתה יודע, תראה, גוטליב אכן הייתה מאוד אהודה. אחרי דברים אתה רואה בפריימריז, בליכוד, שהדינים עבדו. וכן, המצביעים החופשיים פחות הגיעו. זאת אומרת, יותר הגיעו, זה יש אחוזי הצבעה, שאם אני זוכר טוב, זה נגמר ב-54
כן, משהו כזה.
אין ספק שהמצביעים החופשיים, שטלי גוטליב יותר הייתה תלויה בהם, ועוד כמה חברי כנסת שיותר תלויים במצביעים החופשיים, בהחלט, והם לא באו להצביע, ואז הדילים עבדו מאוד, מאוד חזק.
כן, תשמע, הדילים הראו שלא נסלחם, עדיין אנשים עושים את רצון המפקד.
אני אוסיף עוד משהו, תראה, נכון שאחרי עידן נתניהו יהיו לפחות איזה 10 מתמודדים, אבל אין ספק שהחמישייה הראשונה כרגע בליכוד מסתמנת כאלה שיהיו הטוענים לקדר. אלי כהן בסג מרשים, סיים מקום ראשון בליכוד, אבל באחרי עידן נתניהו אנחנו נראה 10 מועמדים, שם יהיה עוד יותר קשה. אבל בוא נדבר על הבחירות הקרובות, אני בטוח שאתה רוצה לשאול אותי על אופר וינטר.
רגע, עוד לא. רגע, אני עדיין בליכוד, אבל אני מסתכל על הרשימה, חסר לי שני דברים, חסר לי חובשי כיפות, וחסר לי ביטחוניסט אחרי שצמצמו מאוד את דיכטר. לדעתך בשריונים הוא ינסה לעשות ראש הממשלה?
אני חושב שיש סיכוי טוב שכמה מאלה שנפלטו, יהיו ברשימה. אין לי ספק בזה.
חוץ מדיכטר, חוץ מאבי דיכטר מי?
כן, יש מצב, אולי בוארון יהיה בפנים. או לוי יהיה בפנים. כן, נראה את מי הוא ירצה לתת בפנים. אחד מאלו הוא ירצה לתת בפנים.
כן, עכשיו בוא נחזור למה שאתה אומר, ביטחוניסט חובש כיפה, וינטר.
נכון, ואני חושב שאין ספק ש... כרגע זה הדבר הכי משמעותי שעומד לנו פה על הפרק, ובעצם כניסתו של אופר וינטר למערכת הבחירות. אני חושב שחלקים נכבדים בציונות הדתית יעזבו אותו, לא יעזבו אותו, יכולים ללכת איתו, כן? ועכשיו השאלה היא, צריך לראות את מי הוא מפיל, כן? האם סמוטריץ' נופל לחלוטין? זאת שאלה דרמטית, תראות מה זה עושה לגוש. אירוע חסר תקדים, לנתניהו לא היה את זה עד היום בבחירות, הוא יצטרך לדעת איך הוא מאחד את כולם.
זה גם פוגע או אולי אפילו מייתר את אדלשטיין וארדן, זאת אומרת, זה גם כן, על אותה משבצת יש 3 שחקנים עכשיו.
כן, אין ספק ש... או שיש שם איחוד, אבל זה ממש אותם זה אותו קהל יד, זה אותם בוחרים. ולכן, כמו שאנחנו רואים, המנצח של הבחירות הבאות, אני אומר את זה עדיין, הוא עדיין לא נקבע, הקרב לא הוכרע. הוא תלוי איך כל אחד מהמחנות יצליח לאחד, או לא יצליח לאחד, את המפלגות הקטנות ששורפות מנדטים. ממש ככה. זה האירוע.
אתה רואה את ראש הממשלה מביא את שלושתם לווילה בקיסריה כמו שהוא עשה?
כן, בטח, חד משמעית.
אוקיי, קצת לפני כניסת שבת, ככה, בואו חבר'ה, תחתמו, תעשו ו...
אני לא יודע אם זה לפני כניסת שבת, פה נדרשת עבודה יותר דרמטית. עבודה יותר דרמטית מאשר כניסת שבת, ויש פה אירוע מאוד לא פשוט מבחינתו של ראש הממשלה. אני חושב שווינטר לא יוותר בקלות, הוא איש עקרונות, הוא רוצה להיות ראש מפלגה, הוא לא יסכים להיות מספר 2, הוא מאמין שאם הוא עומד בראש, הוא זה שצריך להנהיג. אני חושב שאם הוא היה חושב שללכת עם סמוטריץ' ונכון מבחינתו, הוא היה עושה את זה, והוא מחר שלא לעשות את זה. כן?
אתה רואה את הסריט של סמוטריץ' שהולך עם ווינטר ונהיה מספר 2 שלו, שזה אני מדמיין?
לא. לא, לא, אני חושב שהאגו של שניהם לא יאפשר את זה. ואני לא אומר את זה בציניות, כן?
לא.
אני לא אומר את זה. אני לא אמרתי את זה בציניות, שיהיה ברור. לא לגבי וינטר ולא לגבי סמוטריץ'. אני חושב שזה לא יהיה אפשרי. אני חושב שראש הממשלה יצטרך לנסות. לאחד ולגרום להם לפיצול, ואולי לשמור להם מקום ברשימה שלו כדי לתת קומפנסציה על מנת לייצר את האיחוד הזה. אני חושב שזאת המלאכה שיש לראש הממשלה כרגע.
טוב, אם באגו עסקינן, בואו נלך לצד השני, שגם שם יש כמה טוענים לקטרת.
ראים
אם בימין יש מנהיג מובהק, כולם התיישרו אחרי בנימין נתניהו, פה יש לנו עכשיו בצד השני, כמו שאמרת, שלושה שרוצים את הקטר. איך זה יתכנס בסופו של דבר?
תראה, אני חושב שכרגע, אני לא חושב, אני לא רואה לא את ליברמן ולא את נפתלי בנט, שאומרים שהם הולכים אחרי גדי איזנקוט, כאילו זאת השלישייה שטוענת לקטר. אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שיש להם חשש בחלקה מוצדק, שאם הם יגידו שהם תומכים בו לראשות הממשלה היום, אז הם ייפגעו במספר המנדטים. מה שכן, אתה יודע, זה כרגע כאשר הוא עם 23 מנדטים, אז אני חושב שהוא מתפס תודעתית כבעצם מנהיג המחנה, ואתה רואה שגם שנתניהו מכוון את עיקר האש אליו. לכן, אז אתה יודע, אז הוא נתפס ככזה, ויש סדק שהם כרגע לא יכולים להגיד דבר כזה, והם יצטרכו להצטדר אחרי הבחירות. וזה מה שהם צריכו, אבל הקרב הכי גדול אני אחזור, ומי לא תעבורנה את אחוז החסימה, האם יקרה ולאיזה צד יקרה, מה שקרה בבחירות 2022, שזה בעצם שמרץ ו... ובלעד לא עבור את אחוז החסימה, מה שבעצם נתניהו הרוויח בין 7-8 מנדטים, הוא קיבל חצי מהם, כמובן לא את כל הקולות,
כן.
אבל זה מה שהביא אותו למספר הגבוה.
אני בטוח, אבל משה דבי, שכולם משני הצדדים מכירים את השיעור הזה, והשתדלו מאוד 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 להימנע מהדבר הזה.
השתדלו, לא בטוח, אתה יודע, אגו לפעמים... מנהל אנשים, בוא תראה את בני גן, שברור שהוא לא יעבור את אחוז החסימה.
אני מניח שהוא בסופו של דבר ישים את המפתחות, אני לא קשה.
אני לא בטוח, אני תאמת, אני לא בטוח, אני חושב שהוא מראה צריך לעשות את זה, זה עוד שבועיים הבחירות, והוא בחר לא לעשות את זה, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך, אני, אתה יודע, אני חושב שחלק מהשחקנים קפצו לבריכה כאשר כבר ידעו שהמים לא מלאים בה, אז ידעו כבר שהבריכה ריקה. אני חושב שדווקא וינטר מבחינת קהל, הוא יכול להשיג יותר קהל, הוא יותר מזוהה, הוא לא באמצע, הוא יודע מי הקהל שלו.
לא, הוא גם נותן, וינטר נותן מסר חד וברור, גם הוא באופן חד משמעי אומר, אני עם אצבע שחסרה לנתניהו זה אני, זאת אומרת, גם הוא אכזבה ליכוד, יוכלו להצביע לוינטר בלב שלם, בתוך ידיעה ברורה שאין סיכוי שהוא יערוק לצד השני, שזה גם...
הדילמה משהו. הגדולה של וינטר תהיה איך הוא ירבע את העניין של האיגיוס חרדים. אבל והוא יצטרך להתמודד אחרי, לא כרגע לפני הבחירות.
כן, מעניין. צפויות כן. לנו שבועות מרתקים בהמשך. משה דבי, תודה רבה שהיית איתנו. וסוף שבוע, סוף שבוע נהדר.
אחלה סוף שבוע, ביי.
ביי. איש ליכוד, חבר הכנסת אושר שקלים, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
תשמע, לא נבחרת בפריימריז, כמה אתה מאוכזב, אושר?
וואו, מאוד. מאוד מאוכזב, אבל אתה יודע, מסתכלים קדימה, אין מה לעשות. זה דין הבוחר ואנחנו מקבלים את זה, אין ברירה.
הצד השני של מאוכזב זה כמה אתה כועס.
אני עושה הבחנה בין הכעס והאכזבה שלי... מאנשים שהלכו איתי לאורך הרבה, לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, נדבר איתך על חברויות של עשרות שנים, ובין האחריות שיש לי כאיש המחנה הלאומי, שאני צריך גם להפגין פה, נדרשת פה אחריות לאומית, ובסופו של דבר המדינה הרבה יותר חשובה ממני, זה לא עניין של עכשיו להתעקש על איזה מיקום ספציפי או על עניין פרסונלי, אני רתום כל כולי, למען הצלחת המחנה הלאומי בהובלת הליכוד, ושראש הממשלה נתניהו ימשיך לקיים כראש הממשלה את הכעס שלי על פני אנשים ספציפיים, זה משהו אחר, הוא לא רלוונטי מבחינת הציבור. מבחינת הציבור מה שחשוב, שאני רתום, אני איש המחנה הלאומי, אני איש הליכוד, ואני אמשיך להיות ככה, עד לניצחון, זה מה שחשוב לי עכשיו, ואני שם את עצמי בצד.
תכף נגיע, שאני התכוונתי כועס, לאו דווקא התכוונתי כלפי אותם אנשים שציפית שיצביעו בגללך, עניתי... שואל אותך לגבי כעס על, על, על המערכת שישבו החכמים למעלה, קבעו רשימת מועדפים וכל העם הלך אחרי הרשימה הזאת של אותם שרים, אותם בכירים ואת אושר שקלים לא הכניסו לרשימה הזאת. על זה אני שואל אם אתה כועס.
תראה, בסופו של דבר השיטה לא הייתה פה לטובתי, ודרך אגב גם לא כלפי אנשים אידיאולוגיים אחרים. אבל זה מה יש, זאת אומרת, אני לא אין לי טענות עכשיו כלפי המערכת. אני בסופו של דבר...
איך אין לך, אושר שקלים, חבר הכנסת?
אני אגיד לך למה.
הרי השיטה הזאת, גם השריונים, גם הרשימות והדילים, סליחה לביטוי העממי, דפקו אותך. אתה ויש עוד כמה חברי כנסת מהליכוד שאנחנו יודעים ומכירים את העשייה שלהם. אתה רצת, אתה עבדת בארבע שנים האלה.
נכון.
חוקקת, דאגת לאזרחים.
חרשנו את הארץ, העברנו חוקים, כל פעם יוזמות פרלמנטריות אחת יותר חזקות מהשנייה. ובאמת עבדנו מאוד מאוד קשה, פניות ציבור, אני הייתי כל כך רתום לעשייה ציבורית, אבל בסופו של דבר צריך משהו קצת מעבר לזה. אני, הבעיה שלי, שאני גם מסתכל אחורה, אני הייתי יותר עסוק בלעבוד למען הציבור, מבלי לעשות לעצמי יחסי ציבור. והיום בעולם התקשורתי, הכל כך קצבי, הכל כך מהיר, זה משהו שהוא מאוד מאוד נדרש בחיים הפוליטיים. וזה אני פחות ידעתי לעשות לעצמי, ולכן פחות הייתי בתודעה מבחינת העניין של הדילים, מבחינת עוד קהלים אחרים שהייתי יכול לחשף אליהם, שהם פשוט לא נחשפו לעשייה שלי. אתה צודק בעניין הזה. אני הגשתי 50 הצעות חוק, זה המון. 4 מתוכם נכנסו לספר החוקים, מלא יוזמות פרלמנטריות, מלא פניות ציבור שאני טיפלתי בהם, והלשכה שלהם טיפלה. אני מדבר לך ברמה שוטפת יומיומית, אבל... את זה לא תמיד אנשים יודעים להעריך כשהם הולכים לקלפי, כי בסוף גם מה שמוכר זה התודעה, זה המוכרות. ועל בעניין הזה, שוב, הטעות פה היא שלי, אין לי למי לבוא בטענות כאן.
כן, יכול להיות שהטעות שלך שגם לא התחברת לאנשים הנכונים כדי שישרבבו אותך לדיל?
יכול להיות, תראה, אני, מי שמכיר אותי, אני הגעתי מהשטח, אני לא הגעתי מהעסקנות ומהפוליטיקה הנקייה עצמה. אני הגעתי איש שטח כנציג האנשים שבאמת עובדים. וזהו, וזה מה ש... וככה אני גם פעלתי. בדיעבד יכול מאוד להיות שזה מה שצריך להיות. אני גם יודע שאם נגיד היו נותנים לנו אפשרות, ברגע שהיו לנו בסך הכל 18 מיקומים על 43... חברים שהתמודדו, נוצר איזשהו צוואר בקבוק, שמי שבאמת היו לו את הדילים החזקים, הם אלה שנבחרו, והיו בקדמת הבמה, ובסוף, מתוך עוד איזה 3-4 חברים שהם לא היו בדילים, אז בסוף מי שזכה ליותר בולטות ויותר מוכרות, הם אלה שהצליחו להשתחל, אם זה למשל אלמוג, אם זה למשל ביסמוט, אם זה למשל טלי, זה פחות או יותר המשחק, אבל באמת, אין לי על מה להעלין פה, אני מסתכל קדימה, אני באמת רתום לניצחון של הליכוד בעזרת השם, זה מה שחשוב.
תכף נגיע לקדימה שלך, אבל אני רוצה את כישורך כפרשן פוליטי. תסביר לי את תופעת אלמוג כהן, זאת אומרת שהוא דקה וחצי בליכוד, בום, טס למעלה. עקף שרים וחברי כנסת משמעותיים.
האמת שיש לי בזה זכויות בחיבור של אלמוג כהן. אבל בהזדמנות אני אספר לך על העניין הזה, כי אלמוג הוא חבר טוב שלי ואני מאוד, מאוד שמח בשבילו, ואני שכנעתי גם את ראש הממשלה נתניהו שייתן לו מקום בקדמת הבמה. זה כן. אז אם, 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 אם יש איזשהו נציג ברשימה, שזה לא אני, זה אלמוג. אני לוקח לעצמי קצת איזשהו קרדיט על העניין הזה. זה אחד. עכשיו, בסופו של דבר, גם מי שהיה יותר מוכר ובולט, ואלמוג היה לו את העניין שהוא באמת הציל את הממשלה מנפילה לפני כשנה, שנה וחצי, משהו כזה. והציבור זכר את זה, והציבור אוהב את הנאמנות לדרך, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ואת זה אפשר לקחת לאלמוג, והוא עשה פה מעשה מאוד ראוי לציון, מה גם כאשר שאר האחרים התנהגו בחוסר אחריות לאומית, והוא כן הפגין את זה, וזה משהו שאנשים זכרו לו, וזה לזכותו.
מעניין יהיה איך תגיב כשתראה את השריונים. אין לי ספק שלגבי חלקם, אם לא להגיד רובם, אתה תגיד, יא אללה, אני הרבה יותר טוב מהם.
תראה, אני בעניין הזה, אני באמת סומך את ידי על ראש הממשלה נתניהו. אני מאמין שהוא יביא רשימה טובה, שיהיו שריונים טובים, שכל אחד מהם גם מגיע מאיזשהו מגזר ופונה לאיזשהו חלק אוכלוסייה מסוים בשביל להביא ולהתחבר לכמה שיותר קהלים. אני לא עושה עכשיו את התחרות הזו, אני כן אבל רוצה שיבואו אנשים שהם יהיו גם מחוברים לתנועה. אני רוצה שיבואו אנשים שיהיה להם חיבור עם האנשים, עם הפעילים, שידעו מה זה פניות ציבור, שידעו מה זה להגיש הצעות חוק, שידעו מה זה לענות לאנשים גם ב-11 וב-12 בלילה אם צריך, ולהילחם מול הפקידות, ולהיות נגיש כל הזמן לציבור. זה משהו שאני תמיד עשיתי, אני גם עד היום, גם אפילו אחרי ההפסד, אני גם בקשר עם משפחות שקולות, עם הרבה אנשים ששלחו איתי כברת דרך, ואני די נגיש, אבל בסדר, אני עכשיו, בעניין הזה אני מסתכל קדימה, באמת, אני לא, רותם את כל כולי למען הליכוד.
אז מיד נדבר על הקדימה, אני רק רוצה להתקן, שמחר בשמונה בבוקר יש תוכנית כאן ברדיו 90, סוף שבוע עם אלי אורגד וברנו טגניה, אלמוג, אלמוג כהן יהיה בתוכנית הזאת, תוכל, אתה מוזמן להזין ולשמוע את האיש שעזרת להיבחרו.
אתם יכולים גם לשאול אותו, ונראה לי שהוא יאשר את זה.
אני מניח שהשאלה הזאת בין השאר, במסגרת שאר השאלות תעלה. עכשיו עוד פחות משלושה חודשים אושר שקלים יחדל להיות חבר כנסת. אנה פניך מועדות.
האמת שאני עוד לא חשבתי על זה, כי זה אני עסוק עכשיו קצת בטיפה ללקק את הפצעים ולראות באמת, להסתכל קצת גם טיפה אחורה, לשחזר כל מיני דברים ולטעות על הדרך כדי להפיק לקחים ולעשות חשבון נפש. אבל בסוף אני מאמין שאני כן אמצא את מקומי, אני לא בורח לשום מקום. אני מאמין שהשליחות שלי עשתה איזשהו סוג של חישוב מסלול מחדש, ואני אמצא את מקומי. אבל באמת בסופו של דבר אני עכשיו רתום כל כולי למען ניצחון של המחנה הלאומי. חשוב מאוד שאנחנו ננצח את הבחירות האלה, זה בחירות שהן קריטיות. הולכים פה לתכלל מחדש את כל המזרח התיכון, לעצב את המזרח התיכון מחדש. אין כמו ראש הממשלה נתניהו שיעשה את זה. הולכים פה לעצב את המדינה הזו מחדש, להסדיר סמכת היחסים שבין הרשויות, 8-9 שופטי בית משפט עליון שצריכים להתמנות, פרקליט מדינה, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה. יש פה כל כך הרבה דברים שהם קריטיים ושהם בנפשנו, ואני רתום כל כולי כדי לנצח את הבחירות האלה, כדי לעשות ולהביא את עם ישראל לנקודה הרבה יותר טובה.
אין ספק, חבר הכנסת אושר שקלים, שאתה אדם מאוד 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 ממלכתי. אפרופו ממלכתי, אתה פנית או תפנה לראש הממשלה או למי שיהיה בהנחה שתנצחו בבחירות האלה, שיסדרו לך איזה תפקיד, איזה ג'וב, משהו שתואם את כישוריך. זה שאלה לגיטימית, אושר.
לא, לא, ברור, ברור. תראה, אני יכול להגיד לך שגם לפני כן יצא איזושהי שמוע שהציעו לי תפקיד מאוד מאוד בכיר, כדי שאני ארד מההתמודדות.
הציעו לך להיות שגריר?
לא, אבל הדליפו שהציעו לי תפקיד מאוד בכיר בקצה.
נו, קדימה.
ואני זרקתי את זה מכל המדרגות, כי אני אמרתי, אני שליח של עם ישראל ואני מתמודד, ואף אחד לא קונה אותי בתפקיד זה או אחר. עכשיו הסתיימו הבחירות. ואני צריך, כמו שאמרתי, לחשב את מסלולי מחדש, לראות איך השליחות שלי ממשיכה. אז אני לא הולך לשום מקום, אני אמלא את השליחות שלי, אבל לא במסגרת הכנסת, יכול להיות שזה יהיה משהו במקביל לכנסת, אני לא יודע, אבל אני מאמין שאני אשב עם ראש הממשלה, ונבדוק מה כן יכול להתאים, איך הוא נעזר בניסיון, בידע, ושאני רכשתי ובשליחות שלי, כדי לסייע גם לו וגם לחברי הכנסת אחיו, שגם אני אהיה להם פה לעזור.
חבר הכנסת אושר שקלים, תמיד מעניין לשוחח איתך, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
אמן ואמן. צהריים טובים למשה טורפז, חבר כנסת מטעם ביחד, צריך להתרגל. שלום לך. משה טורפז?
כן, צהריים טובים.
צהריים טובים. בואו נתחל בהסתכלות מעבר לכביש, פריימריז בליכוד, מה אתה אומר על הרשימה שלהם?
תשמע, בתור בן אדם שפעם הצביע ליכוד, זה נכנס לומר שוואלה, כמו שאומרים, העיקר חסר מן הספר. אני ב-2012 הפסקתי להצביע ליכוד, ונשאר כי הרשימה נראתה לי מאוד לא מייצגת. ואני מסתכל היום, רשימה שיש בה שתי נשים בסך הכל במקומות ריאליים, שני דתיים בסוף הרשימה, על המפקד החרדי כבר הרחיבו אחרים. אני חושב שרשימת הליכוד היום מציינת בדיוק את המקום של המפלגה הזו, היא נמצאת בשקיעה, וחבל לי על זה בתור בן אדם שפעם היה מזוהה איתה, אבל אני מבין למה אנשים מחפשים אלטרנטיבות. אתמול הסתובבתי עם בנט בקריות, ואני רואה אתם אנשים באים ואומרים, אני הייתי מצביע ליכוד, בדיוק כמו הסיפור שלי, ועכשיו אני אצבע בנט.
השאלה אם הם ילכו, אותם סאו קולד מאוכזבי ליכוד, ילכו לבנט, או שילכו... הברירת מחדל שלהם, אם הם ימניים, ילכו למפלגה החדשה המתהווה של אופר וינטר.
תראה, אתה רואה איך אומרים היום, מוסלדות שחשבול ואין מה לאכול, כן? כלומר, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שרואים את עצמם בפוליטיקה, אבל פוליטיקה זה מקצוע, ואופר וינטר, דרך אגב, רק לא גילוי הנאות, היה המפקד שלי בצבא, הייתי מגד אצלו, והוא איש מצוין. אבל אני חושב שפוליטיקה צריך ללמוד, ואנשים שעכשיו... קופצים לתוך הבריכה, זה ראוי לציון, ואולי זה יאבד קצת קולות, עוד קצת קולות לימין, אז אין לי התנגדות, אבל בשורה התחתונה, המאבק כרגע, אני חושב, זה באמת להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר, ולתת לישראל כיוון חדש. את זה לא יעשה לא וינטר ולא מישהו אחר. את זה צריך בעיניי לעשות נפתלי בנט עם הניסיון של הפירות ממשלה, ועם תוכניות העבודה, אתה יודע, השבוע אנחנו עוסקים בביטחון, בשבוע שבו אתה רואה טורקיה בסמי עימות עם ישראל, אתה רואה עדיין את קטר משפיע על כל מה שקורה בעולם המערבי ועל קבלת ההחלטות בארצות הברית, אתה רואה את הידרדרות המעמד של ישראל בעולם, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, אני יכול להגיד לך שבמה שאני חשוף המצב עוד יותר חמור, אתה רואה את חמאס כרגע משתקם, ואנשים בעוטף וגם בגבול הצפון חרדים, בצדק, ממה שקורה מעבר לגבול, עשינו רצועות ביטחון, אבל כמות החיילים שאמורה להחזיק אותם היא לא פרופורציונלית למה שלגודל הצבא. כל הדברים האלה כרגע לא מטופלים, וזה אומר שאנחנו במשבר גדול שדורש ריסטארט, דורש התקלה מחדש. ידרשו פה החלטות אחרי הבחירות ברמה בן-גוריונית. ואני חושב שמי שצריך לקבל את ההחלטות האלה זה ממשלה בראשות נפתלי בנט.
מעניין אותי שאתה... ברעיון הקצר שלנו כבר אמרת פעמיים או שלוש פעמים נפתלי בנט, אמרת שסיירת איתו בקריות. איפה יאיר לפיד?
יאיר לפיד עובד קשה מאוד. הנה הערב אני אהיה בכנס משותף של לפיד ובנט. אתמול, אתה יודע, בסיור בקריות, אז היו איתי 10 ראשי מטות שטח. מוצקין, ביאלי, קירת ים, כולם יש עתיד. אנחנו איחדנו את המפלגות, בדיוק ותסור למה ששאלת אותי על וינטר. שתחת כל עץ רענן נתונים פה מסנגה וגאנס וטרופר ואלה ואלה, כל אחד מתחת לאחוז החסימה, אנחנו עשינו מהלך הפוך. איחדנו כוחות, שני ראשי ממשלה לשעבר, שרים ותיקים, ח"כים שעבדו מאוד קשה בשנים האחרונות, אני גאה להיות אחד מהם, באמת על מנת לעבוד עבור הציבור, כי מה שישראל היום צריכה זה ייחודים ולא עוד מפלגה ועוד מפלגה, ואני חושב שאנחנו מביאים לבחירות האלה את הנבחרת המנוסה של יש עתיד, אבל... עם הניסיון של בנט ואנשים שלו, זה טירוף מצוין.
אבל בינתיים האיכות של, שלכם שינה את חוקי המתמטיקה, יצא שאחד ועוד אחד קטן משתיים.
קודם כל, אנחנו לא
המצאנו... לפחות לפי הסקרים, כן, בוא נסתיים.
קודם כל, באמת, אנחנו לא המצאנו את השיטה, באמת, כשמאחדים מפלגות בישראל, לעתים קרובות יש בהתחלה ירידה מסוימת. יחד עם זאת, אנחנו רואים בשבועות האחרונים שהציבור נחשף גם לתוכניות העבודה המפורטות שלנו, גם נחשף לחיבור הזה של בנט ולפיד, אלינו הח"כים שמתרוצצים בצ'אטח עם המועמדים החדשים, המנכ"ליות שעבר ממשרדי ממשלה שנכנסו כמו קרן טרנר, לירן אביסר ואחרים, אך הם באמת מביאים ומביאים את הניסיון ואת העבודה, ואני חושב שמתחילים לראות את זה גם בסקרים. בסופו של דבר הציבור מאס גם בהטרלות, ראינו את זה בפריימריז בליכוד, וגם באנשים שמבטיחים אבל עוד אין להם שום ניסיון ושום יכולת, הם רוצים, כמו שאמרתי, שני ראשי ממשלה לשעבר, שנכנסים מחר בבוקר לתפקידים שלהם, ומתחילים לעבוד מסחר לימוד, וזה יש רק לנו וביחד.
פחות משלושה חודשים לבחירות, הליכוד כבר אנחנו יודעים, פחות או יותר מה תהיה הרשימה, מתי אנחנו נדע מה הרכב הרשימה של ביחד?
אני חושב שאת האנשים אתה רואה, אתה מדבר עם אחד מהם כרגע, יש לנו...
בוא נעצור, אני מדבר עם אחד מהם, חבר כנסת משה טורפס, חבר כנסת פעיל, אבל אני לא יודע אם אתה תהיה במקום 5, 8 או 27, אתה יודע...
אז תראה, סגירת הרשימות כאמור לכולם בשבעה לספטמבר, אנחנו... נפרסם יום יומיים קודם את הרשימה הסדורה שלנו, בסך הכל את האנשים אתה רואה, ואני אגיד לך משהו, אני ממש לא דואג למעמד האישי שלי, באמת מי שמכיר אותי יודע מה עשיתי ומה אני עוד הולך לעשות, אבל מה שמטריד אותי, כמו את רוב אזרחי ישראל, שגם הם פחות חשוב, אם קימלי תורפה זה יהיה במקום החמישי או העשירי, מה מטריד אותם? הם רוצים לדעת שלמי שהם בוחרים יש קרדיט, הם יודעים מה הוא עשה, הוא לא הולך לזגזג יום פה יום שם, והוא הולך לעבוד עבורה מהרגע הראשון. את זה אני חושב שאנחנו יודעים להראות, עשינו את זה, אתה יודע, לא סתם, לאחרונה התפרסם דירוג האנשים שעבדו עבור המילואים ניקים בכנסת. עשו מחקר ובדיקה, ווואלה, יצאתי שם במקום הראשון, ואיתי מרב בן ארים המסלגה שלי במקום השלישי. זה לא...
רגע,
זה
קרדיט של ארבע שנים. מי במקום השני, אם כבר אמרת?
שרון ניר מישראל ביתנו.
בוא נפרן לה גם. אבל אתה יודע מה מעניין ברשימה שנקבת עכשיו? כולם מהאופוזיציה.
נכון, כי באמת בחמישייה הראשונה לא היה אף אחד מהקואליציה, ותראה מה לעשות, מי שבסוף מקדם השתמטות, ומי שבסוף מדבר אבל לא עושה, אז קשה לתת לו את הקרדיט, הם עשו שם דרך אגב, הם עשו שם עבודה מאוד מדויקת, ואמרו, מי העביר חקיקה, מי עבד עבור המילואימניקים, מי נלחם בהשתמטות החרדית, מי ניסה לקדם גיוס בפועל, מי עונה לפניות ציבור, הם עשו מדדים מאוד מדויקים, ולשמחתי הם הכירו בעבודה הקשה שלי במשך ארבע שנים כיור שדולת המילואים בכנסת, ואני מקבל לעשות אותה גם בכנסת הבאה, כי בסוף המילואים נושאים על כתפיהם את המדינה, יחד עם חיילי הסדיר, דרך אגב יש לי שני חיילים בבית, אחד בקבע, אחד באמצע מסלול בסדיר, עובדים מאוד מאוד קשה, ואנחנו צריכים להיות שם בשבילם, בסוף הכלל שאנחנו מובילים וביחד, זה מי שעובד הכי קשה יקבל יותר מהמדינה, מי שנותן יותר בשירות הוא יקבל, ומי שמשתמט לא יקבל, והיום שגם גם סמוטריץ' וגם ביבי עדיין עומדים לצד המשתמטים החרדים, ועדיין תומכים ברשתות החינוך שלהם שלא מלמדות ליבה, ועדיין נלחמים בכל מי שמנסה לקדם את הגיוס, אז אנחנו שם ונציב אלטרנטיבה אמיתית, משה, וזה מה שיהיה. נדמה לי שזה מה שהציבור רוצה מאיתנו היום.
בוא נעבור מהמיקרו למקרו. לפי הסקרים בגוש שלכם, אייזנקוט מוביל. יש תסריט שאתם תעמדו אחריו ותגיד אירוע המועמד שלנו ותרוץ?
אנחנו מדברים, אז אני אענה לך, זה מאוד ברור. קודם כל אנחנו מדברים עם אייזנקוט, זה גם פורסם, ויותר ממה שפורסם יש, אנחנו מדברים איתו כל הזמן. ולאייזנקוט יש אנשים מצוינים, והוא עצמו אדם מצוין. אנחנו חושבים ש... בעת הזו מי שצריך להוביל זה בנט בגלל הניסיון, בגלל הקרדיט, בגלל כל מה שהוא עשה, ואני אגיד לך עוד דבר אחד, בסוף אחרי השבעה באוקטובר, ישראל הלכה ימינה. ואנחנו צריכים איש ימין, זו גם טיבה נוספת בתור בן אדם שבא מהתנחלות, אני חושב שאנחנו צריכים להתייצב מאחורי איש ימין, ובמובן הזה בנט הוא אדם המתאים, עדיין אייזנקוט אדם מעולה, ואנחנו עובדים יחד איתו ונעבוד איתו גם אחרי הבחירות.
טוב, אבל אין סיכוי או אין התכנות שתרוצו בסופו של דבר כגוש אחד ביחד.
אני לא רוצה לומר אין התכנות, כי תמיד יש התכנות, זה למדתי בפוליטיקה, לא אומרים אף פעם אל תאמר.
טוב, פוליטיקה זה אומנות הבלתי אפשרי, זה אנחנו יודעים.
נכון, נכון, אבל שוב אני אומר, אני שלם מאוד עם ההחלטה שלנו ביש עתיד, נרוץ יחד עם מפלגת ביחד של בנט, הביחד הזה בסוף יהיה גדול מסך על הקו, קורם המון ניסיון שחסר היום בפוליטיקה הישראלית, חסר בגוש השינוי, ויחד איתם יהיו שם גם ליברמן וגם אייזנקוט ואחרים, זה האנשים שצריכים להוביל את ישראל בעתיד הקרוב.
משה טורפז, תודה רבה שהיית איתנו, חבר כנסת יש עתיד, סלש ביחד, תודה רבה וסוף שבוע
תודה,
נהדר.
תודה,
תודה.
סוף שבוע טוב שיהיה לנו.
אנחנו נסיים את השעה הזאת עם סגן אלוף במילואים עמית יגור, מי שהיה סגן ראש הזירה הפלסטינאית באגף התכנון של צה"ל, שינסה להסביר לנו מה קורה מסביבנו. צהריים טובים עמית.
היי משה, צהריים טובים.
בוא נתחיל עם הטורקים, זה עימות, זה מיני עימות, זה משחקי תפיסת מיקום, תבהיר לנו.
תשמע, בראש ובראשונה זה עימות תיאולוגי. עימות דתי יש כאן, בעיקר עם המשטר של ארדואן, אני לא לוקח דווקא את טורקיה כמודל, אלא את טורקיה תחת ארדואן, חשוב החידוד הזה. יש פה עימות תיאולוגי, עימות שבא מבית האחים המוסלמים, שארדואן, כמו שאנחנו יודעים, נותן להם אכסניה, ולאחרונה גם שמענו שהם מתכוונים להעביר לפחות חלק מהמפקדות שלהם מקטר לטורקיה עצמה. כשיש פה בעצם איזשהו מאבק ג'יהאד, שמנועל מול ישראל בכלל ומול המקום שלה ספציפית במזרח התיכון בסדר שיתהווה לאחר המלחמה. וטורקיה היא מעין מנוע מאחורי הדברים הללו, ולכן יש איתה עימות. כן, יש איתה עימות בהחלט, אבל העימות הוא לא צבאי. ואני מעריך גם שהוא לא יהיה צבאי, לפחות לא בזמן הקרוב. יש לטורקיה יכולות צבאיות, אבל א', ביותה חברת נאטו היא די מוגבלת גם בהפעלות שלהם וכלפי מי.
אבל רגע, בואו נפתח סוגה, אבל הם יכולים להפעיל אם ירצו באמצעות פרוקסים כאלה או אחרים.
אז קודם כל הם יכולים באמצעות פרוקסים, שזה מה שאנחנו רואים שהם עושים בסוריה. סוריה בעצם הופכת להיות פרוקסי טורקי. בדיוק אחד לאחד המקרה האיראני, אתה יכול לעשות את כל ההגבלות ואתה תראה שטורקיה נוהגת כמנהג איראן, רק מהצד הסוני של המפה. אחד לאחד, גם בהתבטאויות וגם במעשים. זה אחד, ושתיים, הם יכולים גם להפעיל, אתה יודע, כל מיני נקודות חיכוך, ימיות בעיקר, חיפושי גז ונפט שהם מנסים עכשיו לחפש במימי הים התיכון, במזרח הים התיכון, בסוריה בעיקר, מנסים לחתום על חוזים, גם ללבנון הם שלחו כל מיני הצעות בעניין הזה, כפריסין אנחנו כבר רואים שהם מנסים להיות שם, זאת אומרת, לטורקיה יש את היכולת לעורך חיכוכים, עיין ערך מאבי מרמרה, ולייצר פרובוקציות, אבל לא באמת עימות שהוא עימות קלאסי מלחמתי, זה כנראה רחוק מאיתנו. ולכן אני אומר, זה עימות תיאולוגי, צריך גם להסתכל עוד דבר אחד קטן, על מצבו הכלכלי של ארדואן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשמוע את כל הצעקות, כמו באיראן אותו דבר, הצהרות הרב והפומפוזיות, בפועל המצב הכלכלי של טורקיה לא מאפשר לה לעשות יותר מדי דברים, בפרט ענייני מלחמה, שאנחנו יודעים שעלותם היא מאוד מאוד גבוהה, יש שם מצוקה לא קטנה במובן של האינפלציה הטורקית ושל דברים מהסוג הזה. זה די מוסתר, זה די מוסד, כי מתמקדים בעיקר בזירת החוץ, בדיוק מה שאיראן עושה בימים אלה.
טוב, מעניין, אבל התקיפה של צהל בסוריה קרוב לגבול הטורקי, היא עוטתה משהו לארדואן וחבריו?
תשמע, קודם כל התייחסת לזה נכון, זה מסר. זה מסר, זה אמור להרתיע, זה אומר מסר בשני ההיבטים. אחד, אנחנו יודעים. ואנחנו עוקבים ויודעים. שתיים, אנחנו לא מעססים לפעול אם צריך. ושלוש, תקשיבו, אנחנו, גם ארצות הברית הגדולה בעניין הזה, כשיש לנו את האינטרסים הרלוונטיים שלנו, אנחנו מתכוונים לעמוד עליהם, וארצות הברית היא לא זו שתחסום אותנו. ולכן המסרים האלה, מבחינתי, הם מסרים מאוד מאוד חשובים בהיבט הזה. ואני חושב שהמסר נקלט בצד השני. אבל, צריך לשים כאן כוכבית. עיקר החדירה של טורקיה, לפחות להבנתי, לסוריה, הוא לא רק בפן הצבאי, ואסור לנו להתמקד רק בפן הצבאי. היא חודרת שם למערכות החינוך. השפה הטורקית היא השפה השלטת במחוז אידליב וכל המחוזות הצפוניים. צריך להכיר בזה. האוניברסיטאות בטורקיה נתנו חסות על מערכת החינוך הסורית בצפון סוריה. בשאר המקומות זה חוק שריעה. ביתר המקומות זה שיקום חברות טורקיות כלכליות שנכנסות ומשקמות למעשה מבנים ואתרים הרוסיים וכל מיני דברים שנפגעו במהלך מלחמת האזרחים הארוכה. כולל עמותות צדקה, חדירה אליהם ועוד דברים מהסוג הזה, ואתה מכיר את הגישה שלי. אני חושב שבמזרח התיכון, בכל מה שקשור לציר ההתנגדות לסוגיו השונים, הכלב קבור דווקא איפה שאנחנו מדברים על צדקה, חדירה שקטה, מערכות חינוך ודברים מהסוג הזה, ושם טורקיה די חזקה יש להגיד. היא גם מסייעת לממשל הסורי, מה שנקרא, עושה לו חפיפה וחניכה. אז... ומדריכה אותו כיצד לפעול, וזה אפילו יותר חשוב מהצבאי.
אז אפשר לומר דה פקטו שטורקיה שלטה על הפלח הזה בסוריה, כי הרי בסופו של דבר מה שמעניין את האזרח זה הדברים הקטנים, לא גיאופוליטיקה, אלא מעניין אותו החינוך, קצת כסף, קצת תרבות, זה מה שמעניין.
מה שאתה אומר אתה צודק לגמרי, רק שבטורקיה יש בעיה. השארה הוא לא יותר מראש ממשלת מרחב דמשק, ככה הייתי מגדיר את זה. ביתר המרחבים הוא לא מצליח לאכוף את מרותו בצורה אדוקה. יש, הוא מנסה, אבל הוא לא מצליח. האזור העלאווי בפרט, האזור הקורדי, האזור הדרוזי בדרום. זאת אומרת, סוריה היא לא סוריה. אנחנו קוראים לזה סוריה, כי זה מה שנקבע בהסכמי סייקס-פיקו ב-1916. אבל הסכמי סייקס-פיקו כבר לא רלוונטיים. צריך להסתכל על המזרח התיכון בצורה אחרת. סוריה התפרקה במהלך מלחמת האזרחים ועוד לפני כן. והיום ביתר סט, למרכיבים שהרכיבו אותם מראש, לשבטיות, לעדות השונות. ושם השארה מנסה לשלוט, כמובן בסיוע טורקי, והוא לא תמיד מצליח. יש להם די הרבה בעיות בעניין הזה, ולכן טורקיה לא מסוגלת לממש את הפרוקסי שהיא רוצה דרך כל המערכות הצבאיות והאזרחיות. היא מתמקדת בשלטון בצורה כזו או אחרת, אבל יש בעיה בחדירה לקרקע במחוזות שמתנגדים לאשר. ולכן סוריה היא לא סוריה כאחד, צריך להתייחס אליה, היא לא מקשה אחת, צריך להתייחס אליה לפי העדות והשבטיות שם, ולכן קיניתי את השאר הראש ממשלת אונסי מרחב דמשק, פחות או יותר, נכון להיום.
אז אני רוצה לקחת אותך ברוח הדברים לנושא אחר. אם באמת יש קנטוניזציה של סוריה, אולי השתמשתי במילה גדולה מדי, איפה זה מעמיד את מדינת ישראל כלפי היריבות או סלש... מלחמה, התקלויות צבאיות עם סוריה בעתיד, נגד מי אנחנו נלחמים?
תראה, אני אתחיל מהרמה הכי גבוהה. אני חושב שישראל צריכה לגשת לארצות הברית היום ולומר לארצות הברית, תקשיבי, אתם רוצים, בואו נעשה הסכמי טראמפ חדשים שיחליפו את הסכמי סייקס פיקו. בואו נסתכל רגע למזרח התיכון בצורה חדשה. ההסכמי סייקס פיקו הובילו לשורה של מדינות כושלות, ואם אנחנו נשמר אותם, אז אנחנו נגיע למצב שבו המזרח התיכון בעוד 10, 20, 30 שנה יתפרק שוב לאותן מדינות כושלות שאנחנו מדברים עליהן. אם רוצים באמת שינוי, זה מה שצריך לעשות, ואני חושב שישראל צריכה לבוא לארצות הברית ולהגיד לה, זה האירוע, אנחנו לצורך העניין תומכים בשבטיות ובעדות השונות, בקנטוניזציה שאתה דיברת עליה, וזה לא מונח חזק מדי, זה מונח נכון, שכל עדה שם תבחר במי היא רוצה להאמין ולצד מי היא רוצה לחבור. לנו כמובן הדרוזים בדגש אלינו זה מאוד מאוד רלוונטי, הם גם מעוניינים. וחבירה לא חייבת להיות חבירה פיזית של, אתה יודע, השתייכות מדינתית, אלא יש אזורי השפעה ועוד דברים כאלה, זה מינוחים מוכרים במדע המדינה, שלשם אני חושב שישראל צריכה לחתור, ואת זה היא צריכה להעביר לארצות הברית, ובכל מקרה, להגיד, הטורקים לא נכנסים לא לכאן ולא לעזה, לא יושם מודל חיזבאללה חדש באמצעות המערכות האזרחיות במדינות הללו, והחדירה הטורקית אנחנו שמים לסטופ. אני מקווה שהמסר הזה הובהר היטב באירוע האחרון, למרות שאני חושב שביתר המערכות האזרחיות הוא לא יהיה מוגבל.
יופי, הבאת אותי עמית לעזה. מה קורה שם? כוח השלום מצד אחד, מצד שני החמאס שלא כל כך מתפרק מנשקו.
תראה, עזה, אנחנו הגענו למעין סטטוס קוו. סטטוס קוו שאומר...
זה סטטוס קוו רע מבחינתנו.
הסטטוס קוו הוא רע מבחינתנו, למרות שאני שם כוכבית. כולם מדברים על שיקום חמאס, זה לא אותו שיקום שהיה בעבר. בעבר כשדיברנו על שיקום חמאס, זה היה שיקום אחר, בשטח אחר, עם יכולות אחרות, עם תמיכה של המדינות מסביב בכסף וכיוצא בזה, זה היה שיקום אחר. היום השיקום הוא קצת יותר מוגבל, אבל הוא מתקיים. ולכן הסטטוס קוו הוא פחות טוב לנו, אם כי אנחנו יכולים להמשיך איתו. זה לא דבר שאי אפשר להמשיך איתו. מה שכן, יש כל מיני הזדמנויות בעזה שאנחנו צריכים לתפוס. מה ההזדמנויות אומרות? וזה כבר היה גם בסקרים הפלסטינים עצמם, של מכון הסקרים ששקקי ואחרים, שאומרים, החבר'ה בעזה, האוכלוסייה האזרחית בעזה, תומכת ברעיון ההתנגדות של חמאס ובאי פירוקו מנשקו. אבל יחד עם זאת, שזה כמובן דבר רע. אבל יחד עם זאת, הם לא רוצים לראות יותר את חמאס בשלטון, מכיוון שהם מתחילים לדאוג לתנאי החיים שלהם. כמה אפשר לחיות באוהלים?
סליחה שאני קוטע אותך, עמית, אבל מי שואל אותם? לא רוצים.
יפה. לא, אני טוען שזו הזדמנות. אתה צודק מי שואל אותם. שאלו אותם בסקרים.
אני טוען אנחנו יודעים מה שווים הסקרים.
לא, אז אני לוקח את זה שלב אחד הלאה. אני דווקא רואה בזה הזדמנות במה שאמרתי עכשיו, כי זו ההזדמנות לנתק את האחיזה של חמאס באוכלוסייה, להוציא אותם למרחב רפיח, לפתוח את שערי עזה להגירה החוצה, שזה דבר שהם רוצים. וברגע, ואתה יודע מה, ברגע שתנותק האחיזה של חמאס באוכלוסייה, אני רואה את חמאס מתרוקן מתוכן, הוא הופך להיות מיותר לחלוטין, ולא מן הנמנע שאנחנו נראה את קריסת הארגון לחלוטין בעזה, מודל ערפאת אשף 1982, דיברנו על זה, באמת. בבירות. וזה האירוע המרכזי. האירוע המרכזי הוא אוכלוסייה לא הצבאי. הצבאי יש לו תקרת זכוכית, הוא חשוב, הוא רלוונטי. צהל עשה השבוע שורה של סיכולים מאוד יפים, כולל אתמול, מאוד חשובים, כולל של פעילי נוחבה שחדרו לשטח הארץ, ושל אנשים מחזקים מאוד במנגנון של עזה. אבל בסוף בסוף, כשאנחנו רוצים באמת לנצח ולהקריס את חמאס, אנחנו צריכים להוציא ממנו את האוכלוסייה. אותו דבר אגב, גם באיראן, ואותו דבר גם בחיזבאללה לבנון. בדיוק אותו דבר אחד לאחד. המרכיב הציבורי הוא קריטי, וצריך היה מההתחלה לפעול בשני הקווים המקבילים, גם הצבאי וגם האזרחי ציבורי. יש להוציא את האוכלוסייה שתרצה את זה אגב, מהאחיזה של חמאס, להתחיל אולי לראות יחד עם מועצת השלום איך מחלקים מזון בדרום רפיח, בונים את רפיח הירוקה, עיר האוהלים הזאת שדיברו עליה, פותחים את השערים למי שרוצה לצאת החוצה שיצא, ולאט לאט אנחנו נראה את חמאס מתרוקן מתוכן, וזהו, לא יהיה לו שיקום יותר. השיקום שלו נובע מהאוכלוסייה, מהמיסים שהוא גובה, מכוח האדם שהוא מגייס, ומהשליטה שלו במנגנון הפקידות שם. את זה צריך לנתק. ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה, יש לנו הזדמנות כרגע לעשות ולשבור את הסטטוס קוו.
ימים יגידו, סגן אלוף במילואים עמית יגור, תודה רבה שהיית איתנו וסוף שבוע.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה. הסתיימה לשעה הראשונה של יומן 90 של יום חמישי. תודה רבה למשה הסתחרוב על המכשירים, למיכל בקשי ורחל גיל יוסף שהפיקו אותנו. בשעה השנייה המקומית אנחנו נהיה בנתניה, נהיה בחריש, נדבר על אזור השרון, פרסי חינוך, ונקנח בישיבת מועצה בהרצליה, שבאופן מפתיע או לא מפתיע העלו להם את הארנונה. אז חכו לנו בצד השני של השעה אחת.
יומן 90 עם משה גבאי.
יומן 90, חזרנו אליכם לשעה השנייה המקומית שלנו. אנחנו נהיה בנתניה, ועדת הבחירות קיבלה עתירה שהוגשה נגד עיריית נתניה על חוק דרכי תעמולה מאוד מעניין. נהיה בחריש ונהיה בעוד מקומות, צפויה לנו שעה מעניינת. נתחיל בנתניה, שלום לך, מיכאל פוסט-מושקין.
שלום, צהריים טובים.
תעתי את הכותרת, תרחיב בבקשה.
כן, אז ככה, אז אנחנו מדברים על החלטה של ועדת הבחירות האזורית, שדנה בעתירה שהוגשה על ידי עמותת תורכי דין לקידום מנהל תקין. ניתן במשפט אחד לטובת מאזיננו על מה העמותה הזאת ועל מה מדובר. אז באמת העמותה הזאת פועלת מאז 2014 לקידום מנהל תקין, בין היתר בשלטון המרכזי וגם ברשויות המקומיות. יוזמת כמעט על בסיס שבועי הרבה מאוד הליכים משפטיים, אפילו עשרות, לתיקון ליקויים כאלו ואחרים ברשויות המקומיות בשלל תחומים. רק בשבוע שעבר דיווחנו כאן ברדיו על עיריית פתח תקווה, לאחר שפעלה שם במשך כ-14 שנה ללא מכרז של יועצים משפטיים, ובעקבות העתירה למעשה בית המשפט חייב את העירייה לצאת למכרז, ויש עוד שורה של הליכים. בגין פעילותה, נגיד את זה כך, בשנת 2022 העמותה גם קיבלה את פרס קרן יושב ראש הכנסת לאיכות חיים מבחינת הדברים שהיא מקדמת בתחום הזה של קידום שלטון החוק. ובכל מקרה, לגבי העתירה הנוכחית עצמה, אז העתירה הוגשה לוועדת הבחירות בעקבות פודקאסט בשם נתניה מדברים על זה, שבו התארח אבי סלמה והקידום לאותו פרק של פודקאסט, כשהקדימון כולל קטע קצר מתוך התשדיר שמתייחס ראש העיר לתוכניות בנייה בתחומי המלונאות בשכונת עיר ימים. הפודקאסט צריך לציין כולל מספר פרקים שעוסקים בשאלות רלוונטיות לתושבי העיר, הוקלט באולפן יהודי ששייך לעיריית נתניה, ובפרקים אחרים של אותו פודקאסט משתתפים גם בעלי תפקידים אחרים בעירייה. והעמותה טענה בעתירה הזאת כי התשדיר והקדימון שפורסמו בחשבונות העירייה ברשתות חברתיות ובמקומות נוספים הם תעמולת בחירות תוך שימוש בנכסי הציבור, כפי שאסור, כך טענה העירייה, על פי חוק הבחירות דרכי התעמולה. מנגד, העירייה וראש העיר טענו בתשובתם שמערכת הבחירות קודם כל היא רחוקה מאוד, ועל כן המשקל רב בקביעה של התוכן הפרסומי, האם הוא חדשותי, מקצועי ואינו פוליטי וכיוצא בכך. ובנוסף טענה העירייה שמדובר בגרסה מודרנית לכנסים של תושבים, שלגביהם אין איסור בכל מקרה על השתתפות של ראש העירייה. וועדת הבחירות, השופטת חנה קיטיס, שמעה את טיעוני שני הצדדים, בחנה גם את אותו תשדיר וגם את הקדימון, והיא קבעה שורה של קביעות די מאוד נחרצות, צריך לציין. אז קודם כל היא מציינת שהפרק שאנחנו מדברים עליו, שבו השתתף ראש העיר, אז למעשה לצד אמירות רבות בלשון רבים, בהם ראש העיר גם לוקח קרדיט משותף על פעולות שונות של העירייה. מציינת שם ומפרטת שורה של נושאים שהוא דיבר עליהם, לא נפרט כאן, אבל בכל מקרה מציינת שאינה מקבלת את טענת העירייה כאילו התשדיר אינו אלא תחליף מודרני למפגש שאלות ותשובות עם תושבים. התשדיר בנוי, כך היא מציינת, בצורה של רעיון אחד לאחד, ועל כן השאלות הופנו לראש העיר באופן אישי ומבלי להקשות עליו יתר על המידה. בנוסף לכך היא אומרת ש ראש העיר מנחס לעצמו את פעולות העירייה, יוצר כריכה בין הישגי העבר וההווה לבין דמותו האישית והבטחות לעתיד. היא מציינת שם השופטת שבעיני הבוחר הסביר נותן זיהוי שראש העירייה וזיהוי בינו לבין הפעולות העירייה, שהתשדיר מתמקד בתיאור מילולי של החיוביות שבהן. בנוסף היא מציינת בהחלטה שלה שלמרות שהתשדיר כולל גם מידע אינפורמטיבי עבור התושבים, תוצאתו העיקרית למעשה של אותו סרטון זה קישור בין ראש העירייה לבין הישגי העירייה, הצגת חזונו של ראש העיר וכיוצא בכך, ולמעשה חורג מהפן האינפורמטיבי, מהצורך בעדכון תושבים אודות הנעשה בעיר. והיא גם מתייחסת שם לתשדירים הנוספים שלמעשה גם העירייה התייחסה בתשובתה לעתירה הזאת, שמשתתפים שם בעלי תפקידים נוספים. אז היא אומרת שבשונה מתשדירים אחרים בסדרה, אז ראש העיר אינו בהכרח הגורם המתאים ביותר, ובוודאי לא ההכרחי ביותר להשגת הישגי העירייה. ובנוסף לכך היא מציינת בהחלטה שלה שהבמה הבלעדית שניתנה לאישיות פוליטית, במקרה הזה ראש העיר, במסגרת התשדיר להציג את משנתו, המדיניות שלו, את ההישגים, לא ניתנה ליריבה, ובכך נוצר פה למעשה נוצרת פגיעה בשוויון. ובשורה התחתונה היא אומרת שם שאף שמועד הבחירות עדיין רחוק, עדיין החוק קובע שמועד הבחירות הוא פחות רלוונטי, והחוק קובע מה שקובע לגבי שימוש בנכסי הציבור מכוח החוק לדרכי התעמולה. והתוצאה בשורה התחתונה שהאופן שבו מופיע ראש העיר בתשדיר, כך קובעת השופטת, מפר את האיסור על שימוש בנכסי הציבור בקשר לדרכי התעמולה, ולפיכך היא מורה להסיר את התשדיר וגם את הקדימון לתשדיר מכל הפלטפורמות שבהן למעשה הוא פורסם, מקבלת את העתירה הזאת וגם מחייבת גם את העירייה וגם את ראש העיר בהוצאות על סך 7,000 שקלים על פי חלוקה שוויונית ביניהם. יש פה בהחלט קביעה די נחרצת של ועדת הבחירות. צריך לציין שגם בנסיבות דומות הוגשו עתירות דומות נגד רשויות אחרות, וגם שם בלא מעט מקרים התקבלו החלטות דומות, זה לא משהו חריג כלפי עיריית נתניה, אלא זה דפוס ככה די, אפשר להגיד, שמרבים ראשי הרשויות להשתמש בהם, וגם ועדות הבחירות ברוב המקרים מקבלים את העתירות בסגנון הזה, ואני מגיע, מתי שאני אדבר עם מי שהגיש את העתירה, ונמשיך על.
שלום לך, עורך הדין איתי צורף, מעמותת עורכי הדין לקידום מנהל תקין.
שלום לכם, שלום למאזינים.
נשאל אותך שאלה מקדימה, למה אתם עושים את זה? זאת אומרת, לא די בפסיקה אחת כנגד עירייה אחת וכולם ילמדו את הלקח?
לצערי ההיסטוריה מלמדת שלא. יש פסיקות עבר של ועדת הבחירות עוד משנות ה-80 המוקדמות שמורות לעיריית חיפה להימנע משימוש במשאביה כדי לקדם את ראש העירייה דאז בחוברת שהעירייה הפיקה. אני מדבר איתך על פסיקה מלפני למעלה מ-40 שנה, ואתה רואה שגם היום ב-2026, וכמובן לאורך כל 40 השנים האלה, רשויות מקומיות יש להן את הנטייה, אני לא רוצה לומר הטבעית, אבל זו בהחלט נטייה שאנחנו מזהים, זה דפוס חוזר, כמו שאמר מיכאל קודם, להקצות את משאבי הציבור, לא אחת לשירות התעמולה של ראש הרשות, שיש לו כמובן גישה עודפת למשאבים האלה על פני יריביו הפוליטיים.
אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין איתי צורף, הרי למעשה ראש העיר שווה העירייה, העירייה שווה ראש העיר, זאת אומרת כל פעילות של העירייה ראש העיר, או ברוב הפעילויות לוקח חלק, אם יש מופע למשל, פסטיבל קיץ כזה אחר, ראש העיר נמצא, אתה תוכל להגיד שזה גם תעמולת בחירות, השאלה איפה עובר הקו?
אז קודם כל זה נכון, אפשר לומר היום שכמעט כל החלטה אפשר לשייך בסופו של דבר בצורה זו או אחרת למדיניות ראש העיר, לחזונו של ראש העיר, הוא זה שמתווה את המדיניות, ואף אחד לא אומר אחרת, גם ועדת הבחירות אגב בפסיקה המושרשת שלה לא אומרת תעלימו, תסתירו, תנטרלו לחלוטין את ראש הרשות מנכסיה הדיגיטליים של הרשות המקומית, זה לא ששמו לא צריך להופיע באתר, תמונתו לא צריכה להופיע בפייסבוק, והוא לא צריך להופיע בסרטונים שמפורסמים באינסטגרם או בטיק טוק. מה שהיא כן אומרת הפסיקה, ויש לה הרבה מאוד היגיון, היא אומרת, כשאתם כבר מפרסמים איזשהו הישג, כשאתם קושרים את זה במישרין לראש הרשות, אתם עושים תעמולה, ובית חוטאים לאמת. חוטאים לאמת למה? עם כל הכבוד לראש הרשות, הוא לא אחד ויחיד במנגנון העירוני, במערכת העירונית. וכדי להוציא את חזונו לפועל, יש שורה ארוכה של עובדים בדרך, בטח אגב בעירייה כמו נתניה, יש מנכ״ל ויש תחתיו מנהלי מנהלים ומנהלי אגפים ומנהלי מחלקות, ועד תחתית השרשרת יש עובדים שמוציאים לפועל. אני חושב שאני לא צריך לספר לכם, למשל מופע שעירייה מפיקה כמה עובדים משתתפים וכמה חזיתות מעורבות בהפקה. אז בשייך את כל הקרדיט כולו לראש הרשות, זה גם חוטא לאמת וגם בסופו של דבר. לא, יש אבל, בזה תעמולת בחירות.
אבל תראה, אבל לחילופין, אם היו למשל ליקויים באותו, אם אנחנו הולכים על אירוע, אז גם היו פונים לראש העיר למרות שיש שרשרת של עשרות אנשים שעשו את העבודה הזאת. זה די טריקי הנושא הזה.
אז אני חושב שההשוואה שאתה עורך עכשיו היא מאוד יפה, כי זה נכון שאם היו ליקויים, התושב היה פונה לראש הרשות. אבל אני מאתגר אותך בשאלה. אם היה עכשיו ליקוי גדול באיזשהו תחום, באיזשהו נושא עירוני, האם העירייה הייתה רצה לפרסם בפייסבוק שראש הרשות לוקח אחריות, ושראש הרשות רוצה להשתמש בביטויים חריפים, אבל אשם במחדל? ברור שלא. בסופו של דבר לרשות המקומיות יש נטייה להבליט את ראש הרשות, לצערי, באור חיובי, באופן חיובי, בפרסומים שההיבטים שלהם חיוביים, וכשיש פתאום כישלונות, אז הם תמיד נותרים יתומים, בטח ראש הרשות לא חתום עליהם. מעטים, נגיד ככה, ראשי הרשויות, אני לא רוצה להכליל, מעטים ראשי הרשויות שהתייצבו בחזית ויקחו אחריות על מחדלים של הרשות המקומית.
טוב, מעניין מה שאתה אומר לנו, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם.
אנחנו עכשיו נרצה לדבר עם סיגל שמבירו, דוברת עיריית נתניה, שתתייחס לדברים. צהריים טובים, סיגל.
שלום לך, משה, ולכל המאזינות, הוא המאזינים.
אז עורך הדין...
עורך דין צורף שנמצא איתנו גם.
עורך הדין צורף היה מאוד נחרץ בדעתו. ומה, מה, מה, מה יש לך לומר? במה בית המשפט טעה? או השופטת, כבוד השופטת קיטי סטאטה?
ראשית, מה שאני אגיד, שעיריית נתניה מכבדת את החלטת בית המשפט, אבל לא חייבת להסכים איתה. אנחנו בשנים האחרונות עדים איזשהו מצב אבסורדי שנוצר בגלל שמדובר בוועדות אזוריות, כמובן, מי שלא מבין, ומתקבלות סתירות גם בהחלטות. דוגמה, סרטון אחד, יכול להיות שהשופט יחליט שהוא בגדר תעמולת בחירות, ועל אותו סרטון יגיד בפסיקה אחרת שופט אחר שהוא תקין. אמר בעצמו, עכשיו הקשבתי לשיחה עם עורך דין צורף, שמדובר על פסיקה ולא על חקיקה. אני יכולה רק להסתר על החלטת בית המשפט שפסק אם מדובר בתעמולת בחירות, כאן שקשר אנחנו להזכירכם שנתיים לפני הבחירות המקומיות.
תראה, סיגל, יהיה מי שיגיד שכל הזמן, גם בממשלה וגם בעירייה, כל הזמן הבחירות מרחפות מעל. אבל רגע, שנייה, רגע.
אני רוצה להתייחס לזה. אני רוצה להתייחס.
אז תתייחס.
רגע, שנייה, תן לי, משה, משפט אחרון. אנחנו לנושא נוצר איזשהו מצב אבסורדי, שגם עמותה שפונה חדשות לבקרים נגד ראשי ערים ואגפי הדוברות בעירייה. הם דורשים לעשות את זה הפרדה מלאה 5 שנים בין ראש העיר לעירייה, כאילו מדובר בשני גופים שונים. צריך לזכור שראש העיר נבחר בבחירה ישירה, הוא נבחר לאחר שאנשים הקשיבו למצע שלו בתחומים השונים, והחליטו שהוא מתאים ביניהם, הכי מתאים להם, ולכן הם הצביעו לו. הניסיון לייצר איזושהי הפרדה מלאכותית בין העירייה לבין ראש העיר היא הזויה, אתה מבין?
לא, אבל גם, אבל סיגל, רגע. גם עורך הדין צורף אמר שכמובן אי אפשר לנתק את ראש העירייה מהעירייה ומפרסומיה, אבל למשל... השופטת עוסקת בנושא רעיון אחד על אחד, השופטת מאוד מקשה והיא מאוד רואה בזה סוג של תעמולת, לא תעמולת בריחות, אלא... רגע, שנייה, רגע, נתתי לך לדבר ואני איתן לך גם לדבר.
כן, בעיה.
זאת אומרת, שהרעיון נעשה באופן אישי, מבלי להקשות עליו יתר על המידה, אני מצטט את השופטת, וזה הגיוני, כי אם בא מרעיין, לאולפן של העירייה, כמו שמיכאל אמר. אני מניח שאותו מראיין, הוא לא מתנדב, הוא קיבל שכר. אני מניח שאותו מראיין ירצה לקבל שכר עוד. ברור שיש פה אינטרס, והרעיון הוא לא 100% נקי, הוא לא 100% מאוזן, אלא הוא רעיון שיוטק מטבע הדברים לטובת ראש העירייה.
אז אני אסביר. העמותה למעשה מנצלת את הלקונה בחוק בכל נושא רשתות חברתיות.
אבל סיגל, אבל זה לא מה ששאלתי.
אני אתייחס גם לדברים שאמרת.
בבקשה.
החוק אינו מותאם לשנת 26. לא קודמה חקיקה בנושא, שים לב גם מה אמר עורך דין צורף, מדובר בפסיקה ולא בחקיקה. לכן גם מתכבדות פסיקות שונות. יכול להיות שאצל שופט אחר, היית מקבל על הפודקאסט פסיקה שונה לחלוטין. הרי מה קורה למעשה? מה שקורה, הרעיון לפודקאסט נוצר בתוך עשייה מבורכת של אגף דוברות בעירייה ברשותי. אנחנו רואים חשיבות רבה. זה אני מנסה להסביר לך מה שעכשיו אתה שאלת. ופיתוח ערוצי ניו מדיה, זה לא חדש, כולם עושים את זה. ראשי ערים צעירים, ורבליים חדשים, מבינים שערוצים דיגיטליים, אין אחד שלא צורך אותם היום. היו שאלות וסוגיות חשובות שעלו מן השטח, שהם הופנו נגד ראש העיר בעצמו. ולכן אגב דוברות והסברה חשב שנכון שראש עיר, שהוא מקבל את הביקורת על פעילות עירונית, הוא גם יענה לאותם התושבים. ולכן שמנו את ראש העיר מול מנחה עתילה, שהוא גם עבד אצלכם ברדיו, שאנחנו מבינים שהוא לא בן אדם שעושה דברו, אלא בדיוק הפוך. הוא שאל שאלות.
לא,
רגע שנייה, שאלת אותה, אני משיבה. נכון?
כן, לא, את... המשיבה קצת פחות, כי את...
שנייה, ראש העיר ענה בכל הסוגיות החשובות. היה שם אלימות כלפי, בקרב בני נוער, היה מלונאות בחוף פולק, שגם אתם דיברתם על זה ברדיו.
נכון.
מטרדי רעש, מפגעים, עדר פיקוח
מחירונים. אבל תראה, אני אגיד...
שנייה רגע, אני מדברת.
לא, אבל זה... להבדיל... הרעיון פה הוא לא פודקאסט מטעם, אלא הוא רעיון...
מה זה משנה? ראש העיר נע שם על שאלות נוקבות. הוא לא דיבר בשפחו.
עכשיו.
ולכן אני אומרת, לא יכול להיות...
אבל רגע, אבל ראש העיר, ראש העיר... רגע, שנייה.
לא יכול להיות שייצרו הפרדה מלאכותית בין ראש העיר לבין העירייה.
לא, אבל...
אי אפשר שמצד אחד ראשי הערים יספגו ביקורת ולא יכלו לבוא ולדבר על זה.
בסדר.
זה לא ייתכן לעשות את ההפרדה הזאת, היא מלאכותית, היא לא יכולה לקרות.
אבל ראש העיר, גם ראש העיר של ראש עיריית נתניה, יודע כשהוא רוצה להפיק סרטונים מטעמו, ועושה את זה. פה יש פה מצב שאם ננתח את זה בצורה אובייקטיבית, יש לנו בעיה כאן. מה קורה? האולפן הוא אולפן של העירייה. זה משאב של העירייה שראש העיר מנצל אותו לצורך רעיון.
הוא לא מנצל אותו.
רגע.
אגב דוברות והסברה חשב שנכון שראש העיר ישיב על שאלות
קשות. אז יכול להיות שאם אגב דוברות והסברה היה רוצה שאלות קשות, היה לוקח מנחה שלא מקבל שכר מעיריית נתניה.
אגב דוברות והסברה סבר שנכון להנגיש ככה את המידע לתושבים, כמו שהוא חשב שנכון גם שראש העיר יבוא לרדיו שלכם, והוא עשה את זה, וגם שם הוא ענה על אותם שאלות.
הוא עולה על אותם שאלות, אבל הרדיו באותו רעיון ש... ואחד מיני רבים שראש העיר או כל אחד עולה לרעיון ברדיו, אנחנו לא ממומנים, ראש העיר לא משלם לנו.
אנחנו עושים אצלכם את השידורי פרסום.
אבל זה, 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 זה לא אותו דבר. פה אותו מנחה מכובד, ידידי עטילה שומפל, וקיבל שכר עבור זה שהוא עוין את ראש
אנחנו
העיר.
לא, אנחנו עושים הפרדה מוחלטת בין פרסום לבין עריכה כפי שאתם עושים, וכך אנחנו אוהבים. וכך עשינו גם פה. כשעלו סוגיות בוערות מן השטח, חשבנו... והם הופנו ישירות לראש העיר, גם הוכח את זה לבית המשפט, לכבוד השופטת, והיא סברה שזה לא נכון, מה שאנחנו הוכחנו זה לא נכון. אין לנו אלא להסתער על החלטת בית המשפט.
אני, בצערך, סיגל, אני מקבל את החלטת בית המשפט, לפחות בנושא ה...
אנחנו נשאר חלוקים בנושא.
על הכיף כיף, אנחנו נשאר חלוקים, והכל... והכל בסדר. אין ספק שנושא הניו מדיה בהחלט צריך להידיין ולקבוע לו כללים, כי כמו שאמרתי לעורך דין צורף, הנתיב הוא פטלטל ואין נורא קשה לדעת אם זה נכון או לא נכון, go or no go, לגבי הרבה מאוד סוגיות. הסוגיה שדנו בה לדעתי זה די
חד בשמי.
בבקשה.
בתקופה האחרונה, ובעקבות פסקי הדין הרבים שנגד ראשי הרשויות, אגב חלקם הם לא כולם נגדם, חלקם גם לטובתם, אבל בעקבות פסקי הדין הרבים אנחנו מתנגדים עכשיו גם ראשי הרשויות וגם אני כיושב ראש איגוד עובדי הרשויות המקומיות בישראל, אנחנו עוברים ביחד איתם לשלטון המקומי שכבר פועל בנושא לקידום חקיקה מותאמת לתקופה, כך אנחנו למעשה מסבירים את כל הנושא הזה, שגם הדוברים, אנחנו וגם ראשי הערים, נוכל לדעת מה מותר, מה אסור, נפעל על פי כללים ברורים, ולא תהיה לקונה בחוק, שכל שופט יפסוק אחרת, ניתן מקום לעמותה.
אנחנו מאוד בעד כללים, והגדרות וחוקים, וצריך שכולם יעבדו לפיהם. מצד שני, סיגל, צריך גם, אתה יודע, לפעמים הצדק צריך גם לא רק לעשות, אלא גם להיראות, ולא נותן מקום לספק, כמו שאתם עשיתם, עיריית נתניה עשתה להערכתי.
לי אין ספק במה שעשיתם.
סיגל, אמרנו, זכותנו להיות חלוקים, הכל בסדר.
אנחנו נשאר חלוקים בנושא.
הכל בסדר. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה, כל טוב.
ביי ביי. עורך הדין צורף, יש לך מה להוסיף?
לא ממש בקצרה, לא שמעתי את כל הדברים, אבל ראשית לא מדובר בלקונה, כן? החוק ברור, וכמו שאמרתי קודם, הפסיקה היא הולכת עשרות שנים אחורה. רשויות מקומיות שפועלות יד ביד עם ייעוץ משפטי טוב, יימנעו מהדברים האלה. אגב, לא אחת אנחנו פונים לרשויות מקומיות שפועלות להסיר בזמן את הפרסומים התעמולתיים. לעיריית נתניה, אני אגלה לך, פנינו עוד לפני שהפרק פורסם. עוד כשראינו תקדימון, פנינו לייעוץ המשפטי והזהרנו, אמרנו, מה שאנחנו רואים שעומד להתרחש, סביר להניח שיתגלגל לתעמולת בחירות. תיזהרו, ועדיף שתימנעו גם מהעלאת הפרק, והם לא עשו את זה. רוצה לומר עוד דברים ממש קצרים. קודם כל, בניגוד למה שאמרה דוברת העירייה,
עמותה בטח לא פועלת בשיטת עיכוב הדין את ההר, ולא מנסה לנטרל את ראשי הרשויות. אני רוצה לומר לך שבחודשים האחרונים נתקלתי במאות ואולי אלפי פוסטים שכללו את ראש הרשות או את תמונתו או סרטון שלו, ולא תמיד זה עולה כדי תעמולת בחירות. זה לא בינארי 0 או 1. לראש הרשות יש גם פלטפורמות נוספות להתבטא, יש לו דף פרטי, הוא בוודאי לא מושתק, לא מנוטרל ולא נעלם. ואני חושב שאולי הדבר הכי מהותי לעניין הזה ספציפית של עיריית נתניה, אחד הדברים שכותבת כבוד השופטת, היא אומרת, יש את האפשרות לראש הרשות לקיים כנס תושבים. בכנס תושבים הוא ישאל שאלות נוקבות באמת, הוא יורמת עם ביקורת של תושבים. כשאתה עושה רעיון מוזמן עם מנחה שמשלמים לו מראש, בכל הכבוד להטילה שאני באמת מעריך אותו, אבל בסופו של דבר כשמזמינים אותך לרעיון ומשלמים לך, הסיכוי שיהיה רעיון עוקב ושלא יעלה כדי תעמולת בחירות הוא באמת סיכוי אפסי, ואני לא מתפלט שלשם הגענו בסופו של דבר.
אני נוטה להסכים איתך, ואני גם אמרתי את זה לדוברת במקרה הזה, אבל איש באמונתו, ובינתיים בית המשפט אמר את דברו.
בהחלט, ואנחנו כולנו מכבדים את פסיקתו של בית המשפט ושל ועדת הבחירות.
תודה רבה לך, עורך הדין איתי צורף. תודה.
תודה רבה.
אנחנו, אלי אורגד על הקו, אז אנחנו נצא לפרסומות ונחזור לאלי אורגד באותו נושא. יומן 90, שעה שנייה, המקומית שלנו, אנחנו נמשיך לעסוק בנושא שעסקנו בו, נושא של ועדת הבחירות, קיבלה עתירה שהוגשה נגד עיריית נתניה דרכי תעמולה. האזין לנו עורך הדין אלי אורגד, ויש לו מה לומר בנושא. צהריים טובים, אלי.
צהריים טובים, משה, צהריים מצוינים, מאזינים, מאזינות. אתה יודע, כעורך דין קראתי את החלטתה של יושב ראש ועדת הבחירות האזורית רם ללוד, השופטת חנה קיציס, ב-16 באוגוסט. חבר'ה, זה לא פסק דין פלילי, או קביעה שאבי סתם מעבר איזו עברה פלילית. תרדו, תרדו. זה סך הכל, מדובר בעתירה לפי חוק הבחירות דרכי תעמולה. זה כל ההפקה הזו. ולכן, וגם אני אסביר לציבור, אני חושב שהציבור יצא מבולבל מהרעיון מיושב ראש העמותה, ועם מה שעמד עוברת העירייה. אני אסביר את זה, ואני גם מתייחס לעתירה שופט בי ששידר בתחנת הרדיו 90 FM, קיבל שכר מתחנת הרדיו 90 FM, וכבר לא משדר קרוב לשנתיים בתחנת הרדיו 90 FM. אני גם אסביר מה העניין פה, ולמה, איפה הטעות כאשר לוקחים. אגב, יש בשירות עיריית נתניה, אני אתחיל בזה שאם היא לא חושבת שזה נכון מה שהיא אמרה, כמו שאמרה דוברת, שלמרות שהיא חושבת שהיא תקיים את הפסיקה, אבל היא חושבת שהיא לא נכונה, אני מכיר הרבה אנשים, גם שנמצאים בכלא שבטוחים שהפסיקות שפסקו בגלל להיכנס לכלא לא נכונות, יש אפשרות לערער, תמיד במדינת ישראל יש ערכאה ראשונה, ערכאה שנייה, וערכאה להגיע גם לעליון, ואז בעליון זה הופך להלכה, ואם זה יהפוך להלכה, אז היא לא תוכל להגיד ש... היא לא מקבלת את זה כי ההלכה היא ההלכה. אבל אני רוצה לומר לכם, מה ניתן נגד אבי סתמה? תראה, התירה שהוגשה נגד עיריית נתניה ואבי סתמה, אגב, שימו לב, התירה הוגשה גם נגד עיריית נתניה וגם נגד אבי סתמה כראש עיר, זה כל זה בגלל שהוא הופיע בפודקאסט של החזית העירונית של מרכז הנדל"ן. בהתנה המרכזית יש שם הפודקאסט, זה לא, שזה לא רק רעיון עיתונאי תמים, אלא שזה נותן לראש העיר נתניה אבי סתמה חשיפה ציבורית משמעותית, שבה הוא מדבר בהרחבה על פעולות העירייה וסגיה. אז בעצם, מה רע בזה אם אני מדבר על פעולות העירייה? אני רואה שהוא זכותי. לא, זה תוך יצירת חיבור בינו אישית לבין העשייה העירונית. צריך להבדיל. זאת אומרת, כאשר אתה בא ומדבר, ותכף אני אגיד מה זה שונה, כאשר אני ריאנתי אותו שעה וחצי בתוכנית הרדיו של 90 FM, והוא דיבר שם ושאלתי אותו גם שאלות על העירייה, הוא הסביר, אמר וגם שאלות אישיות. העותרת, אגב, בנושא הזה טענה גם שהעירייה השתתפה בפרסום הפרק ברשתות חברתיות שלה, ולכן בעקבות זה מדובר למעשה בשימוש, ופה העניין, בשימוש במשאב ציבורי לטובת חשיפתו של ראש העיר. זה כל העניין. שעיריית נתניה שכרה את שירותיו של עתירה שומפלבי, לא משנה אם הוא שאל אותו שאלות רציניות או לא רציניות, עתירה שומפלבי, עיתונאי עתיר זכויות, עיתונאי האמיתי, אי אפשר לקחת לעתירה שומפלבי ולו דבר אחד מאותו איש עוגן שישאל את השאלות הקשות. השאלה היא, האם השתמשו בזה שעיריית נתניה שכרה את עתירה שומפלבי, והיא זו שאחרי זה השתמשה בכל הפודקאסט הזה לערוצים ברשתות החברתיות, האם בנושא הזה, הנושא הציבורי, ששאלו אותו גם, זה גרם לחשיפתו של ראש העיר בכספי עיריית נתניה. ומה עשתה השופטת? מה היא קבעה? וכאן נמצא העיקר, משה. משה, כאן נמצא העיקר. השופטת לא קיבלה את הטענה שאסור לראש העיר להתראיין או להשתתף בפודקאסט. לא, פרוט, כי אחרת אתה גם אוסרת עליי, כי בעלים של תחנת הרדיו לראיין את אבי סלמה. לא, היא לא אסרה עליו. ההפך, משה, תדעו לכם במאזינים ההפך, היא אפילו הכירה בכך שיש ערך חדשותי ומקצועי לרעיון עם ראש עיר, במיוחד בפודקאסט שעוסק בנדלן, תכנון ובנייה בהתחדשות עירונית. היא אומרת, לא, כן, זה טוב, זה חשוב שתבוא ותאמר מה אתה חושב כראש עיר שצריך להעיר, להוביל את העיר ולהניג את העיר, זה חשוב מאוד. אלא, היא קבעה דבר אחר, ופה המאזינים צריכים להבין, ופה אני לוקח את זה בחישוב שאבי סלמה ראש עיר חדש, ולכן הוא פה התבלבל, ולכן אין לי ספק, שזה לא יקרה יותר, ולמה? כי פה השופטת אומרת שהבעיה היא השילוב בין הופעתו האישית של ראש העיר לבין שימוש בנכסי ציבור הרוצה העירייה לצורך הפצתה, זה לא בסדר. ובעצם המבחן שבהחלטה שלה שהיא מדגישה את זה, היא אומרת העירייה רשאית לפרסם את פעולות העירייה. ברור שהעירייה רשאית לפרסם את פעולות העירייה, אלא אינה רשאית להפוך את הפרסום הציבורי לפרסום אישי של ראש העיר. וכאשר אתה לוקח את הטיל השובנתי ועושה פוסטקאט עם ראש העיר בכספי משלמי הניסים ומי שעיניו בראשו מבין, אז בעצם השתמשת במשאב ציבור, ואחרי זה אתה מפיץ את זה בכל הרשתות החברתיות, וכמו שאתה יודע, גוגל, פייסבוק והכל עולה כסף, בעצם השתמשת בכסף הציבורי להדרת שמו של ראש העיר, ולמרות שהוא אומר שם דברים אמיתיים שכל הציבור הנתניאתי רוצה לשמוע אותו. ברור שמה שקשור בנכסי בלוני ובפינוי בינוי וכל מה שקשור שם, הציבור הישראל, הנתניאתי משווע לשמוע את המנהיג החדש, את ראש העירייה. אלא היא אומרת השופטת שאתה לא יכול להפוך את הפרסום הציבורי לפרסום אישי של ראש העיר. ולכן התוצאה המעשית הייתה שהעתירה התקבלה, ונקבע שיש להסיר את התשדיר, את הפרסום מהרוצה העירייה, כל עוד הוא מפורסם באופן שנקבע בהחלטה. אם אתה שואל אותי אחרי כל מה שאמרתי, מה המוטו של ההחלטה? מה הרעיון המרכזי של ההחלטה הזו? אז אני יכול לתת לך את זה בכך. כספי העירייה, נכסי העירייה והרוצה העירייה שייכים לציבור, לא לראש העיר. מותר לדווח לציבור מה העירייה עושה, אבל אסור להשתמש במשאבים ציבוריים כדי לבנות לראש העיר תדמית אישית ופוליטית. ועכשיו תבואו ותגידו, רגע, אבל יש תלונות בעוד שנתיים וחצי, מה אתם רוצים מאבי סלמה? מה זה שייך? כולה רוצה לבוא לספר לציבור. מכספי העירייה, אבי חסך בשמונה חודשים שורש של קרוב ל-25 מיליון שקל, צמצם פה, צמצם פה, צמצם פה, צמצם פה, ורוצה לקחת את הכסף הזה לטובת השומר נתניה, מה עוד שהוא הקים קרן מיוחדת, מה יש לו, בין מיליון ושני מיליון שקלים שהוא רוצה לעזור בכל מקומות שהוא יחליט. הוא לא עושה, הוא לא בא ומפרסם את העסק הפרטי שלו. הוא סך הכל בא לעשות ולפרסם את עיריית נתניה. אז מה לא בסדר?
אוי, התנתקנו. רק שנייה, תנסו להעלות את אלי שוב על הקו. החל באמצע שיא השיא של אלי זה נותק, אבל מיד נעלה אותו בחזרה. מה קורה? אלי מיד יעלה על הקו. זה נורא מעניין הקו הזה, למצוא בין ציבורי ללא ציבורי, בין תעמולת בחירות לבין סתם מידע ומסרים שראש העיר רוצה להעביר. זה בהחלט קו שצריך לתת עליו את הדעת, במיוחד עכשיו כאשר יש המון 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 אפשרויות וערוצי תקשורת. הסתחר עובד שהוא יעלה, עושים לנו כמה צלילים עד שנראה מה קרה. הנה אלי חזר אלינו.
כן, אז אמרנו שבעצם זה נותקה שיחה, אני מתנצל, בעצם מה שאני אומר זה, אז בעצם אבל יש לנו עוד מאות שנתיים וחצי, מה זה מפריע כל כך? תושבי העיר רוצים לשמוע את ראש העיר, זה חשוב לשמוע את ראש העיר, מה זה משנה אבי אסף פלאים בשבילה חודשים אוכלים, כל מי שאתה מדבר את אומר הוא חסך עשרות מיליונים כדי להעביר לחינוך את השקס, כדי להעביר לפה מאות שבאישור המועצה יש לו קרן עם מיליון שקל שהוא יכול לעשות בה לטובת תושבי השיבור. האם לבוא ולומר לתושבים מה ראש העיר חושב לגבי פינוי בינוי, לגבי נכסי נדל בעיר הזו, איך הוא רוצה לפתח את העיר הזו, מה הוא רוצה לעשות בבניינים, בבניינים שהוא הרס בכיכר עצמות, שעומדים ככה 25 שנה כאבס של עובדים, האם הוא לא יכול לעשות את זה כבר? כמה כסף זה עולה כל הסיפור הזה? שולחים ועושים כזה בלגן, אומרת השופטת, האיסור הזה אינו חל רק בתקופת בחירות. ההחלטה מציינת במפורש, שאגב השופטת אומרת שם, שגם אם הבחירות רחוקות, סעיף 2א לחוק יכול לחול בכל עת על שימוש בנכסי ציבור בקשר תעמולת בחירות. ואם אתם רוצים אגב, ופה אני מאוד מופתע שבכלל עיריית נתניה עשתה את זה, כי כאשר מכיר את שיטות עבודתו של אבי סמה ראש העיר, אבי סמה כל דבר בודק לעומק, הוא לא עושה דברים כיד המקרה. יש לי שיחות איתו, יש לי שיחות איתו רבות גם כשהוא חבר אופוזיציה וגם היום כשהוא ראש עיר, ולכן הופתעתי כאשר אבי סמה נתן את האישור לעשות את זה. כי למה? כי יש פסקי דין בנושא הזה לאורך הרבה מאוד שנים. קח את עניין גלעם, בפסק הדין הזה נקבע שאין לקרוא את שמו של ראש רשות בפעולות הרשות בפרסומים ופוצלים מטעם העירייה. יש את עניין רגב, גם שם נקבע שפרסום בקולו של נבחר ציבור המזמין את הציבור לאירוע עלול להיחשב תעמולת בחירות. תראה לאן הגיעו השופטים. זה שאני בא ואני אומר, תשמעו, יש הופעה כזו וכזו וכזו, בואו, תבואו להופעה, זה כאילו פרסום אישי של ראש העיר, ואסור לעשות את זה. יש גם את עניין נתניהו בנושא של סטאד אפ ניישן, שוועדת הבחירות עסקה בהופעה נתניהו בתוכנית בידור שונה לו בחירות, והנושא אף הגיע לבגץ. לא חסר פסיקות בנושא הזה, ולכן הופתעתי כאשר עיריית נתניה עשתה זו, אבל לוקח את זה כבלבול זמני כראש עיר חדש, שברגע שהוא יבין את העניין ברור לי שהוא יעבוד רק לפי הפסיקה של השופטת. אגב, השופטת גם לא אומרת שעצם הרעיון של סלמה אסור, של אבי סלמה ראש עיריית נתניה, היא גם לא אומרת שאסור לספר על הישגיו או להתראיין לתקשורת. הבעיה נוצרת, היא אומרת השופטת, כאשר מתשתש הרעיון בין אבי סלמה מתראיין כאיש ציבור בתקשורת, זה לגיטימי לחלוטין, לבין, שימו לב, מאזינים מאזינות, כאשר אבי סלמה מתראיין כאיש ציבור בתקשורת, זה לגיטימי לחלוטין, ולכן אני מראיין אותו, ואני אמשיך לראיין אותו, וחשוב שאבי יאמר בתחילת הרדיו שהוא משדר בה, ושאני עושה את הפרלמנט, מה הוא חושב על נתניה וכו' וכו'. ואני חייב לומר לכם שאבי אמר לפני הבחירות, אני אגיע לתחנת הרדיו, אני אתראיין ואני אסביר לציבור מה אני חושב כל הזמן, ומי שרוצה יקרס הפודקאסט של רדיו 90, אבי התראיין לפני חודש וחצי, שעה וחצי, ופתח את סגור ליבו, ואמר את הכל, כולל דברים אישיים. אלא אומרת השופטת, בין להתראיין כי סיבור בתקשורת זה לגיטימי, לבין עיריית נתניה שמשתמשת בערוצים ובמשאבים שלה כדי להפיץ תוכן שמקדם את אבי סלמה אישית, כאן נכנס האיסור. זה הבדל משמעותי מאוד. ועוד דבר אני רוצה לומר לכם ככה לסיום, בושי, אתה שומע אותי?
בוודאי, בוודאי.
ועוד דבר אני רוצה לומר לסיום, השופטת חייבה את המשיבים בהוצאות העותרת בסך 7,000 שקל. בדרך כלל כשמחייבים לזה, מחייבים את עיריית נתניה. השופטת אמרה לא. כדי למנוע ספק, היא אמרה את ההוצאות שהוטלו על ראש העיר, אבי סלמה, זה לא ייצאו מקופת העירייה, אלא, לפי מיטב הבנתי, אבי סלמה יצטרך לשלם את זה לבד. המסקנה היא אחת. תקשורת, מדינת ישראל נתנה רישיונות לרדיו אזורי, יש רישיונות לרדיו ארצי, הדבר היחידי שאין בו רישיונות זה רשתות חברתיות. אני כפוף לרשות השנייה ועושה כללים לפי רשות השנייה, והרשות השנייה מדריכה אותנו, ואם אני רוצה להתייעץ משפטית אני מתייעץ עם הרשות השנייה יחד עם משה ויחד עם כולם. אלא שאם עיריית נתניה מחליטה שהיא רוצה לבוא ולספר לתושבי העיר כמה ראש העיר הוא עושה, מתאמץ, דואג, וזה נכון אפילו, וזה מעולה, אלא באה השופטת ואומרת חד משמעית ושזה פסקי דין לאורך כל הדרך, גבירותיי ורבותיי, את זה אתם לא יכולים לעשות, כי עם כל הכבוד, דרך זה שאתם מפרסמים כמה דברים טובים אתם עושים בעיר נתניה, אתם בעצם מעללים את שמו של ראש העיר, ולזה יש תקציבים אחרים ביום הבחירות שממשלת ישראל מאשרת לראשי הערים, או בכלל מי שמתעודד בבחירות. עד כדי כך, הנה את הדוגמה, השופט, יש פסיקות בנושא, שאם אתה בא ואתה אומר, תשמעו, יש הופעה יום בערב, ואני מזמין אתכם לבוא להופעה וכו' וכו', זה גם כן לא יכול להיות, ולכן הפסיקה הזו, כאחד שמכיר את עיריית נתניה, משה, אני אומר לך, אין לי ספק, שימה וסבא יודע שאלו הפסיקות, ותן לנו מראה, איפה המחלקה המשפטית של עיריית נתניה? יושבים שם כל כך הרבה עורכי דין, למה אי אפשר היה להצעה ולומר לו לכתחילה, רק להיכנס לתקדין או לכל זה ולחות שם הופעות של ראש העיר, היו מקבלים את כל הפסיקות, ולומר לו, אבי, מה תפקידכם, מה תפקידך עיריית המשפטית של עיריית נתניה? אם לא כל דבר לבוא לאבי, להגיד לו, אבי, זה מותר, וזה אסור, זה אסור, וזה מותר, כדי שבפעם הבאה לא ייפול מכשול בפני אבי סלמה, שמנסה לעשות הכל למען העיר נתניה.
כן, אין ספק, אלי, זה הכל גם שאלה של נראות, ומה שקרה פה להערכתי זה פשוט חוסר נראות וחוסר... חוסר הבנה שהציבור התמים רואה וחושב. אז זה שיר, זה רעיון עם עיתונאי מוביל, לא בהכרח אומר שהוא אובייקטיבי. אבל
לא, אבל דווקא פה משה, לגבי העיתונאי המוביל עתידה שופל בי ששידר בתחנת רדיו כמה שנים,
חבר יקר, הכל בסדר,
וחבר יקר שלנו, דווקא פה אני מכיר את מקצועיותו של עתידה שופל בי. אין לי ספק שהוא לא ויתר, והוא שאל את השאלה.
לא, אלי, אני דיברתי על נראות, על נראות של העניין, זה הסיפור.
העניין הוא פשוט מאוד, אין לי ספק שהוא שאל את השאלות הקשות. אגב, אני הזנתי לפודקאסט הזה, ראיתי אותו, ואני חושב שהוא שאל שאלות קשות, הוא אחרי זה עשה עוד כמה פודקאסטים עם אנשים אחרים שם בעיריית נתניה. השאלה היא, כאשר אתה נבחר בסופו של דבר בבחירות דמוקרטיות, ויבחנו אותך לפי מה שאתה אומר, וכמו שאתה יודע, אבי מופיע כמעט בכל מקום ובכל אירוע, רק אתמול בערב היה אירוע של בועז שרעבי, ואבי עלה ודיבר בפני הציבור, ומסו לפני כן גם היה עוד ערב וכו' וכו'. מה ששופטת פה אומרת, אל תתשקישו את הגבול בין ראש עיר שעושה, ואם אתה רוצה לפרסם את מעשיך, אל תפרסם אותו על חשבון כספי משלמי ארנונה, כי זה לא הוגן, וזה לא פייר. ואגב, אני הייתי פה מוסיף, אתה רוצה לפרסם את עצמך, תן גם תקציב לראש האופוזיציה, שתפרסם גם את עצמה.
מעניין, מעניין מאוד. אלי אורגד, לפני שנסיים, עדכון מי שבדרכו לשדה התעופה, שיחשוב פעמיים, יש שם שביטה של עובדי רשות זאת התעופה, וחברות תעופה התקנו, אם לא יהיה שינוי, נדברג ייסגר ב... שתיים בצהריים.
אני חייב לומר לך משה, אני חייב להיות חייר אחת פה, וזה בנושא אחר. אם דיברת על רשות שדות התעופה, תראה, אני עובד ברשות שדות התעופה. כל מי שנוסע יראה על החולצות של העובדים כתוב את שם החברה שלי. אני מספק להם שם המון מאות עובדים, לא מעל כמות אדירה של עובדים. תשמע, קשה מאוד להשיג עובדים ברשות שדות התעופה. קשה מאוד, זו עבודה קשה, זו עבודה סיזיפית. זה אנחנו עסוקים בביטחון, וגם ככה יש עיכובים. וגם ככה גורמים לכך שאנשים מתעכבים והטיסות יוצאות מאוחר. לעשות שביתה ביום הזה זה פשוט להתאכזר לעם ישראל. פשוט להתאכזר לעם ישראל, אם גם ככה חיכינו, גם ככה ממתינים, גם ככה אנשים מתעצבנים, גם ככה אנשים מבזבזים את כספם בתוך הדיוטי פרי, לבוא גם עכשיו ולעכב אותם בעוד שעתיים, כי או כאשר חזרת המזוודות לא יצאו, או כאשר הגעת, תתעכב, זה פשוט בושה, בושה, וזה הכי מכניס, כי בתקופה הזו, מרבית האנשים שטסים, זה משפחות עם ילדים, ככה אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו בעם ישראל, בואו תיתנו להם עכשיו את הכל, את השביתות תעשו בחודש אוקטובר, אחרי התקופה של החופשה, ואחרי התקופה של החגים.
אלי אורגד, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה.
אנחנו בענייני תחבורה, אז דיברנו על שדה תעופה, בואו נדבר גם על הרכבת, הפעם הרכבת בחריש, שלום לך איתמר רותם.
שלום, צהריים טובים, עוד לא בחריש. תגיע יום אחד לחריש.
תראה, בשביל שהרכבת תגיע צריך מסילה.
בדיוק, אני אתחיל בסיפור אישי. הרי רק לפני חודש פה סיפרנו על פתיחת החלק הראשון במסילה המזרחית שהתחילה לעבוד מראש העין ועד חדר המזרח, שמראש נאמר שלזה עוד המשכים, זה עוד אמור להגיע לנדבג מראש העין, ובהמשך צפון, אתה חבר תחיל לזה, אבל אתמול אמא שלי נפעה אחר הצהריים מראש העין לחדר המזרח, נצטרך שבשעות האלה הקו הרגיל, תל אביב חדר המערב, עמוס מאוד, אין מקום לשבת. אבל אמא שלי אתמול אחת הרכבת ריקה, משה, ריקה, היה עוד אדם אחד, בקו מראש העין, עד חדרה, ושניהם ברכבת חדשה וארוכה ירדו בתחנת חדר המזרח, כמו נסיעה פרטית, אז מצד אחד השקעה של מיליונים, מצד שני, אין נוסעים, אני מניח שזה אולי ישנה בעתיד, שבדרום, כמו שאמרתי, הרכבת הייתה תגיע לנדבג, ואז אנשים ככה, יהיה להם עוד איך להגיע לנדבג בדרך אחרת, ועכשיו הגענו לקטע הצפוני להם, מה קורה בחדר המזרח ועלה. ובתחילת החודש, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, אישרה להפקדה את תוכנית מסילת מנשה. תוכנית שכוללת חיבור חריש לרשת הרכבות הארצית, באמצעות מסילה חדשה, באורך 50 קילומטר, תוכנית שמקודמת על ידי משרד התחבורה באמצעות נתיבי ישראל, כולל הקמת כמובן תחנת רכבת לחריש. שתראו, זה לא רק חריש, מסילת מנשה גם תחבר בין המסילה המזרחית שכבר דיברתי עליה, לבין מסילת העמק, ותתפצל באזור עמק חפר, ויהיה חיבור גם לכפר ברוך ויוקנעם, זה יקרה מתישהו. השאלה אם זה התוואי הנכון, האם זה הנקודה להשקעה, בואו נשמע מה יש לאנדל רונן, דובר את ארגון 15 דקות, להגיד בעניין הזה.
שלום לעדן רונן, דוברת ארגון 15 דקות.
שלום, שלום, מה נשמע?
בסדר, למי ממאזיננו שלא יודע מה זה הארגון הזה, תני לנו בריף של פחות מ-15 דקות, מה זה הארגון הזה?
מעולה, 15 שניות אני אתן. אז על הכיפה. ארגון שקם במטרה להנגיש את התחבורה הציבורית בישראל לכל תושבי ישראל, ולהפוך את התחבורה הציבורית באמת לאיכותית, טובה, כזאת שאפשר לסמוך עליה, ולחלופה לרכב הפרטי.
מעולה. אז במה, מה, לפני שנגיע לנושא לשמו התכנסנו, תספרי לנו עוד פעולות שאתם עושים בארץ לטובת הנגשת התחבורה הציבורית.
אז ככה, אז אנחנו בעצם פועלים בצער המישורים. אחד זה בעצם ייצוג ציבור. יש לנו בעצם תוסף על גבי אפליקציה שהמטרה שלנו זה שנקבל כמה שיותר דיווחים מהשטח, אם יש איחורים, אם יש ביטולים של נסיעות, אי ביצוע. מה שנקרא, איך הנסיעה בתחבורה הציבורית, אם הנהג נוסע במה שנקרא בבטיחות המרבית או שלא, את כל התלונות אנחנו מקבלים ואנחנו בעצם מאבדים את המידע הזה ומפיקים אותו לדוחות ומפרסמים אותו, וכמובן שולחים אותו למשרד התחבורה, לחברות המפעילות, ומדרגים אותם בהתאם לרמת השירות שהן נותנות בפועל. זה דבר אחד שאנחנו עושים. חוץ מזה יש לנו כל מיני פרויקטים שזה לצורך העניין הגעה לעבודה, שהיא תהיה בעצם בתחבורה ציבורית, כי רוב אזורי התעסוקה לא מונגשים לתחבורה ציבורית כמעט בכלל, ואז אין ברירה עליה להגיע ברכב. אנחנו עובדים מול רשויות מקומיות, ועוד ועוד.
אז בואי ברשותך, עדן, בואי לנושא שלשמו התכנסנו, הפקדת תוכנית מסילת מנשה. איך היא תקדם את העניינים בהם אתם עוסקים?
אז קודם כל צריך לזכור שזה באמת צעד מבורך, כי עד לא מזמן בעיקר הצד המערבי של המדינה היה מונגש מבחינת רכבת. בסוף רכבת זה אמצעי הסעת המונים מאוד מאוד חשוב, מרכזי, שאנחנו מאוד שמחים שלאט לאט הוא מגיע לכל חלקי הארץ, אבל התלונה המרכזית שאנחנו מקבלים על תחנות הרכבת, בדגש על המסילה המזרחית שגם הוזכרה קודם, שנפתחה בסוף יוני, זה שהתחנות האלה לא מונגשות. מה זאת אומרת? נעשתה איזושהי בחירה מבחינת תכנון, בחירה שיש לה כל מיני סיבות, לשים את התחנות האלה לא בתוך הערים, אלא מחוץ לערים, אפילו לפעמים במרחק של כמה קילומטרים מהערים, ואז נשאלת השאלה, איך הם מגיעים לתחנות האלה? זאת אומרת, בסוף התחבורה הציבורית צריכה להחליף רכב פרטי. אבל אפשר להגיע לשם רק ברכב הפרטי. ואז חלק מהאנשים יגידו, טוב, אני אקח את הרכב, אני אשים שם את הרכב שלי ואני אסע. חלק מהאנשים יגידו, טוב, לא משנה, אני כבר אסע ברכב לאן שאני צריך וזהו, כי בשביל מה כל המעברים האלה? וחלק יגידו, אין לי רכב. אז בשביל מה בעצם מקמת התחנות האלה, מבלי להגיש אותם, מבחינת אוטובוסים, לתחנות האלה.
אבל עדן, רגע שנייה, סליחה שאני קוטע, יש עוד בעיה, גם נגיד שאני רוצה לבוא עם עם הרכב שלי לתחנת הרכבת כדי לנסוע למרכז, לצפון, בהרבה מאוד מקומות אין חנייה. אני רואה בתחנות רכבת אנשים חונים על המדרכות, על איי תנועה, בכל מיני... שזה גם נקודה שצריך להתייחס אליה, גם הנגשה לרכבת, וגם מי שגם הגיע עם רכב שיוכל לעמוד את האוטו שלו בצורה הגיונית.
נכון מאוד, אבל זה בדיוק חלק מהבעיה, כי יש גבול לכמה מקומות חנייה אתה יכול לשים ליד תחנת רכבת, גם מבחינת השטח שזה לוקח. זאת אומרת, רכבת ישראל כרגע נשענת על זה שבהכרח יש לך רכב פרטי ושאתה מעוניין להוציא אותו. עכשיו, עזוב את זה שזה לא פותר את הבעיה הגדולה שיש בהרבה מאוד משקי אב בישראל, שיש שני רכבים ויותר, כי הרי אתה צריך, אתה נוסע על הרכבת, אתה שם את הרכב שלך בחנייה כל היום, ואז אתה חוזר איתו, זה כאילו בזבוז מטורף. כאילו, רק לחשוב על, זה כאילו לא הגיוני. עכשיו, אם היה לך לצורך העניין קו שהוא תדיר ויעיל מהשכונה, שאטל שהעירייה מארגנת, כל מיני פתרונות שאפשר לארגן במסגרת הדבר הזה, זה היה הופך את ה... זאת אומרת, הרגע דובר על זה שהשימוש במסילה הוא לא גבוה. זאת הסיבה, כי אנשים אומרים, טוב, בשביל מה עכשיו שאני אקח את הרכב שלי ואני... זה הופך את השימוש ברכבת להרבה יותר מסורבל, גם אם יש רכב פרטי.
טוב, בהחלט היוזמה שלכם מבורכת. אני חושב שיבוא יום ונהיה כמו אנשים בארצות העולם, שלנסוע בתחבורה ציבורית זה עניין יומיומי. אתה מטייל בעולם, אתה רואה אנשים עם חליפות, חליפות ועניבות נוסעים באירופה ברכבת.
נכון, אבל הסיבה באירופה היא שבאמת התחנות לא ממוקמות בשולי הערים. יש כאלה שכן, אבל הרבה מאוד תחנות נמצאות במקומות שהם מאוד נגישים, וגם אם לא, יש רשת שכוללת רכבות קלות ואוטובוסים שבאמת מגיעים בזמן, שהם מתואמים עם הרכבת. יש בעיה מאוד גדולה של תיאום, גם כשדבר יש אוטובוס, הוא מגיע בשעה מסוימת והרכבת בשעה אחרת, ואז זה עוד בעיה.
אמת.
אין תיאום בין הרכבות לאוטובוסים. אז יש הרבה בעיות לטפל בהם.
אז תטפלו, ומעל הכל תפתרו. תודה רבה לדוברת ארגון 15 דקות, עדן רונן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה גם לך, כתבנו איתמר רותם, תודה רבה גם למשה אסטחרוב, טכנאי השידור, תודה רבה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף שהפיקה אותנו. הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום חמישי. תודה רבה שהייתם איתנו, נשתמע.